מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, וחודש טוב ומבורך לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם, בארץ ובחוץ על הארץ, בכל בתי הכנסת ובבתי ישראל, על ידי הלוויין הזה של מורינו ורבינו, עטרת ראשינו, הדר תפארת ישראל, שם יתברך יחייהו, ויאריך ימיו הטוב שנותיו בנעימים, להמשיך ולהזריח את אור תורתו כמסעת נפשו מילדותו, שכל נשמתו הייתה כיצד לזכות את הרבים יותר ויותר. בא הקדוש ברוך הוא, אמר לו, כך אתן לך הכל בידיך, נתן לו שכל העולם בכל קצווי הארץ. ממש שומעים, רואים את מרן, שיחיה לאורך ימים טובים, בריאות איתנה, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם. מוריי ורבותיי, אחים יקרים, אנחנו התחלנו את חודש אדר המהודר, והרוצה שנכסיו יצליחו. מה רבותינו אומרים? איתע בהם אדר. אז רשי אומר, מה זה איתע בהם אדר? יש מין עץ אחד שקוראים אותו אדר, שאדם שעוסק בעצים האלה יש לו הצלחה סגולה כזאת, או שיש אומרים אדר זה אותיות רודה, הרודה הזאת יש לה הצלחה גם כן נגד עין הרע, בן אדם לוקח אותה איתו, זה גם כן נגד עין הרע, הרודה זה אדר, יטע בהם אדר, שיהיה לו תמיד אדר בבית, זה הרודה, הרוטה, הרודה, מה שקוראים לזה, כל אחד לפי שפתו. אבל ראיתי, הרוצה שנכסיו יצליחו, רבותיי, על איזה נכסים הקדוש ברוך הוא מדבר פה, רבותינו מדברים על מה, על איזה נכסים, על מה? על שטחים, על קרקעות, על מבנים, על מה? על בלטות, על חנויות, על מה מדבר הקדוש ברוך הוא כאן? הרוצה שנכסיו יצליחו. מה הנכס של האדם שלו פרטי, שהאדם נשאר לו? זה התורה, מצוות והמעשים הטובים של האדם שעושה. זה הנכס שנשאר לו לעד ולעולמי עולמים. הרוצה שנכסיו יצליחו. התורה שלו תצליח, המצוות שלו יצליחו, הצדקות שלו, המעשים הטובים שלו יצליחו, התפילות שלו שיצליחו. מה יעשה? איתע בהם אדר. מה זה אדר? רבותינו אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אם כן, כשאדם עושה את המצוות בשמחה ובטוב לבב, אז הערך של המצווה זה כפול ומכופל מאשר כשבן אדם עושה אותה רק בשביל לצאת. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר, אז נעשה את המצווה, חס ושלום. תעשה אותה בתוך שמחה, ותראה שהמצווה הזאת תגרור לך ברכה, הצלחה, ואז מצוות כאלו שנעשים מתוך שמחה, הן מתקיימות ביד האדם, ומפריחות, פורחות, מסגשגות ועולות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וידבר אדוני אל משה לאמור בפרשה הזאת, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אומר רשי על המקום, ויקחו לי תרומה, אומר רשי, לי לשמי. שצריך אדם לעשות את המצווה הזאת של התרומה למשכן, שיהיה לשמי. זאת התרומה שהשם מבקש, שיהיה לשמו. כל המצוות צריך לעשות אותם לשם השם, וכי אדם מותר לו לעשות מצוות סתם לא לשם השם יתברך. כל מצווה, בפרט לכתחילה, מצוות צריכות כוונה. מה כוונה? כוונה לשמו יתברך, שהשם יתברך ציווה אותנו לעשות. אז אם כן, מה המצווה הזו? מעניין, יש איזה מכילתא שרבי ישמעאל אומר, מה זה המצווה הזאת של הצדקה, מצוות התרומה שבן אדם עושה. לכאורה אנחנו מוצאים, יש במסכת כתובות, הגמרא אומרת, מספרת הגמרא, מעשה בכתובות סמכבב, הגמרא מביאה, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, כשהיה יוצא מירושלים, על גבי החמור, ותלמידיו אחריו, וראה ריבה אחת, שהייתה מלקטת, מבין תלפי הבהמות, שעורים, מחפשת מתחת לרגליים של הבהמות, של החמורים, איזה שעורים, בשביל לקיים את עצמה, כיוון שראתה את רבן יוחנן בן זכאי, התעטפה בסערה, ובאה לפניו, ואמרה לו, רבי פרנסיני, אמר לה, מי את ביתי? אז אמרה לו, זכור אתה רבי, שחתמת על כתובתי, מי זאת הייתה? ביתו של נקדימון בן גוריון, מעשירי ירושלים, שפרנס, הגמרא במסכת ענית כף, אומרת שפרנס את ירושלים בשנות הרעב, זה היה נקדימון בן גוריון, שנקדה לו חמה לאחר ששקעה שמש, חזרה ויצאה, קדרה את השמיים ויצאה, כדי שלא יאמר אותו, למה? פני שכבר שקעה והוא היה צריך לשלם לעולי רגלים, הוא לקח בארות של מים מאותו ערבי, והיה צריך לשלם לו עד איזה זמן מסוים. איך ישלם לו? על ידי שירדו גשמים, אם לא ירדו גשמים, הוא חייב לשלם לו. אבל כיוון ששקעה שמש, אותו הזה ערבי חיכה לו, אמר לו, אמתן לי, תכף מיד אשלם לך. נכנס לבית המקדש והתפלל לשם יתברך, והוריד גשמי עוז. אז הוא אומר לו, תשמע, הגשמים האלה שירדו, ירדו כבר ברשותי, לא ברשותך. אתה לא שילמת לי. אתה צריך, מה פירוש אני אשלם לך? אל תדאג, אני אמלא לך את הבורות האלה מים. אז אמר לו, זה ברשותי, זה ירד, זה לא ברשותך. כיוון שכבר שקע השמש, נכנס והתפלל שוב, יצאה כדרה השמש, כשמש בגבורתו, אמר לו, הנה השמש. הכל עשה הקדוש ברוך הוא למען נקדימון בן גוריון, זה פלא פלאות. והגמרא מספרת שהבת שלו של נקדימון בן גוריון עומדת ומבקשת על נפשה מתלפי בהמתם של ערביים, סעורים כדי לקיים את נפשה. כיוון שראתה את רבן יוחנן בן זכאי, אמרה לו פרנסני, אמר לה, ביתי, את ביתו של נקדימון בן גוריון, איפה עושר ש... אמר לו, רבי, זכור אתה שאתה חתמת על כתובתי, מה שאני הכנסתי מבית אבי, 1,000 דינרי זהב. זה מינימום מיליון דינרי זהב. 1,000. מה שאני הכנסתי, חוץ ממה שמבית חמיה שהביאו לה. חוץ מבית חמיה. אז אמר לה ביתי, ממון זה לאן הלך? איפה כל הממון? ממון שלכם, של... אמרה לו, תשמעו אחים יקרים, זה דבר מזעזע. אמרה לו, לא כדין מטלין. בירושלים היו מושלים משל. מה המשל? מלח ממון חסר. ואמרה לה חסד. המלח של הממון, הבשר, אתה רוצה לקיים את הבשר שלא יתקלקל. בזמנם לא היה מקררים וכל מיני מקפיאים לסוגיהם. אם אדם היה קונה בשר והיה רוצה שהבשר הזה יתקיים ולא יתקלקל, מה היה עושה? היה מולח אותו הרבה מלח, שם עליו הרבה מלח, והמלח הוא היה מקיים אותו. כיצד מולחים כסף? אדם יש לו כסף, יש לו ממון רב, הוא רוצה למלוח אותו כדי שלא יתקלקל. אם יתקלקל, ילך ממנו, בוודאי. אז הוא רוצה למלוח את הכסף שלו, את הממון שלו. מלח ממון חסר. תחסר ממנו לצדקה, והוא מתקיים לך. הוא לא יתקלקל. הוא יישאר בידך. תחסר ממנו. מלח ממון חסר, ואמר לה חסד, תעשה בזה הרבה חסדים, וזה יתקיים בידך. אז לא מובן. מה נקדימון בן גוריון לא עשה חסד? תגידו לי, אחים יקרים, הרי הוא היה מעשירי ירושלים, והוא פרנס את ירושלים בשנות המצור, כפי מה שהגמרא אומרת במסכת גיטין נונבב, שהיה אחד משלושה עשירים שהוא פרנס את כל ירושלים. אם כן, השאלה נשאלת, מה זה ש... מה הוא לא? הגמרא שואלת את השאלה הזאת, מה? וכי הוא לא היה בעל חסד. כשהיה יוצא מביתו, היו שטיחים של משי, היו שוטחים לו, עד שהיה הולך, נכנס לבית המקדש, בית המקדש להתפלל, והעניים היו באים, וכל אחד ואחד לוקח חתיכה מהשטיחים הללו, מתפרנס בה. אז אם כן, מה זאת אומרת הוא לא עשה? אומרת הגמרא שני פירושים, שני תירוצים. תירוץ אחד, לכבודו הוא דעביד. כל מה שהוא עשה, הוא עשה בשביל הכבוד שלו. הוא היה מתכבד מזה. היה לו כבוד מזה. כל אחד, תראה כמה הוא נותן, כמה מפזר, כמה נותן צדקות. אז היה מקבל כבוד. מקבל כבוד זה כבר מחסיר מהמצווה, רבותיי. אם אדם עושה למען הכבוד, זה יורד מהמצווה, הערך של המצווה יורד. זה תירוץ אחד, לכבודו הוא דעביד. תירוץ שני, כדי מבא אלה למעבד לעבד. מה זאת אומרת? כמו שהוא היה צריך לפי גודלו, לפי ממונו, לפי עושרו, הוא נתן צדקות, אבל זו לא לפי העושר הגדול שנתן לו הקדוש ברוך הוא. יכול אדם לתת צדקה, אבל זה לא לפי, תשמע, זה לא לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן בידך. ואם לא נתת לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן, אז נמצא שאתה יחסרת ממה שאתה צריך. אז לא קיימת את המצווה כתקנה. אם לא קיימת את המצווה כתקנה, אז הנה הבת שלו הייתה צריכה ללכת לחפש כדי להחיות את עצמה מבין תלפיה, הסוסים, החמורים, לתפוס כמה גרגירים של סעורים כדי לקיים את עצמה. אם אדם לא עושה כדי מבא אלה למעבד, ומעניין איך היא כל כך הסתכלה, אמרה לו, ולא כדין מת לה, כן, מלח, מה? הבת שלו לא ידעה שהוא היה נותן צדקות, אבל ידעה שיש להם הרבה יותר, והיה יכול הרבה יותר לתת. ולכן היא הבינה שזה לא קיום המצווה כתקנה. מעניין, זה לא קיום המצווה כתקנה. נכון באמת, לעולם יעסוק האדם, כפי מה שהגמרא בפסחים ח' אומרת, לעולם יעסוק האדם, אפילו בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. והאומר גם כן, האומר, סלע זו לצדקה כדי שיחיו בניי, כדי שיזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז אם כן, מה זה לכאורה? זה סותר. אבל, אחים יקרים, הרמב״ם כותב שכשמלמדים ילדים קטנים תורה, כיצד מלמדים אותם, מדריכים אותם, בהתחלה נותנים להם כל מיני מתיקה, מושכים אותם, מושכני אחריך, נרוצה. הם לא יבואו ללמוד, ואנשים אומרים להם, יהיה לכם גן עדן, יהיה לכם עולם הבא, כדי שיעשו את המצוות. אבל צריך לדעת, גם הרמב״ם אומר, כשבן אדם כבר צמח וגדל, נהיה לתלמיד חכם, נהיה לאדם קרוב אל השם, אתה עוד רוצה להמשיך בדברים הקטנים של הסוכריות, בשביל הדברים מיני מתיקה אלה? אתה עוד רוצה להמשיך להיות כך בדרך שלך? כך אתה רוצה לעבוד את השם? כך אתה רוצה להידבק בשכינה? זה כבר פחיתות מצד האדם. כשבן אדם גודל, חייב לזרוק את המשחקי ילדים הקטנים האלה. אתה כבר גדול. ואם אתה לא זורק, הרי שחס ושלום, זה נקרא תורה ומצוות, לא לשם שמיים. נתגנב אצל נקדימון בן גוריון, כפי מה רבותינו אומרים ביישוב הראשון, התגנב אצלו עדיין, אפילו שהוא היה עושה כל כך מצוות גדולות, הרבה חסדים, אבל עדיין העניין הזה של הכבוד, הקרבה לכבוד, הקרבה למעמד, שיהיה לי מעמד יותר נכבד, זה עדיין אצלו. ולכן לא הגן על זרעו לאחר מכן. כמה צריכים רבותיי להיזהר, לעשות את המצווה, לשמו יתברך, בלי שום פניות כלל ועיקר. ואז המצווה יש לה ערך, שאם אגונה מגנה, אצולה מצילה את האדם, מצילה את זרעו אחריו. אך, זה רבותיי הכי יקרים. וגם אנחנו רואים דבר שמפליא. יש, כתוב, באור החיים הקדוש, לעיל בפרשת משפטים מילה אחת. זה הפירוש, קודם כל זה הפירוש, ויקחו לי תרומה. כדי להשכין את השכינה בבית המקדש, שתשרה שכינה, אסור שיתערב זר. אסור שיתערב דברים שאתה עושה את זה לשם אינטרס, לשם איזה כבוד, לשם שום דבר. לכן רשי אומר, ויקחו לי תרומה, יקחו לי, תיזהר, זה השראת השכינה, לא יכולה לשרות, אלא אם כן, לי לשמי, שלא מתערב שום דבר, אתה עושה את זה לשמו יתברך, ואז המצווה הזאת, היא תגרום השראת השכינה בישראל. איך, מה זה לשמה? מה זה גדר לשמה? אחים יקרים, לשמה זה גדר של אהבה, שלא תלויה בדבר. לא תלוי בדבר. אתה עושה את זה מתוך אהבת השם יתברך. זה נקרא לשמה. אתה, למה אתה עושה את זה? אני אוהב את השם. ובאהבתו השם, הוא בא לקיים את המצוות. כשבן אדם עושה את המצוות מתוך אהבת השם, אז זה גורם לאהבת השם יתברך לעמו ישראל. וזה מה שאומר שלמה המלך ושיר השירים. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן. אבל מה כתוב אחר כך? תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה את הכסף, רוצה את העצים, תקחו עצים, תשימו קרשים פה, קרשי המשכן, עורות אלים מאוד דמים, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. רוצה איזה צבע של, איזה ברזל, ברזל שהוא צבע כזה, צבע נחושת, צבע כזה, צבע זהב, זה הקדוש ברוך הוא מחפש? לא. הקדוש ברוך הוא מחפש את התוך של המצווה שאתה בא לעשות. מה התוך של הצדקה שבן אדם עושה, של התרומה, שיקחו לי תרומה? אהבה. אתה נותן את האהבה שלך. איך נותנים אהבה? בן אדם באים ואומרים לו, בוא תיתן אהבה. איך אני אתן אהבה? אז יש בן אדם, מנשק את הסידור, זה טוב, גם זה קצת אהבה, בסדר. מנשק את הפרוכת, מנשק את המזוזה, זה גם זה. יש בן אדם שמנשק את השמיים, גם כן, לוקח את היד, מנשק. זה גם אהבה. זה טוב. אבל מה אהבה אמיתית, רבותיי? אהבה שהשם רוצה מאיתנו את מה שאתה אוהב. יש לך אהבה למשהו, תיתן אותו לקדוש ברוך הוא. ואז אני אחשיב לך מה שהלב שלך נוטה. כסף, בן אדם, אוהב כסף. למה? פני שזה מכשיר. זה מכשיר, זה אמנם, זה לא התכלית, אבל זה יכול להביא לך הרבה דברים. אתה יכול לחנך את הבנים שלך בתלמודי תורה, לשלם עליהם כסף טוב, לחפש תלמוד תורה יותר מובחר, אתה יכול לקנות ספרים, אתה יכול כל מיני דברים, וכסף אפשר לגדול והכל, בלי ספק, אין מה לדבר. אז הכסף, גם פרנסה, גם לברך, בורא פרי העץ, ברכת המזון, בורא פרי הגפן, כל הדברים, הכסף ודאי, בלי ספק. אתה יכול להתחתן, יש לך ברוך השם, להשיג אישה טובה והכל, ואתה יכול להשיג בחור טוב בשביל הבת שלך, בחור מובחר, אם יש לך כסף, ודאי בלי ספק. אין מה לדבר, אתה משלם טוב, גם מחפשים לך משהו, איזה תלמיד חכם מובחר, גדול בתורה. אז הכסף, האדם אוהב אותו, מפני שהוא יכול לעשות בו הרבה דברים של אהבות. אומר הקדוש ברוך הוא, את מה שאתה אוהב, אני רוצה שתיתן לי את אהבתך. איך נותנים לקדוש ברוך הוא את האהבה שלנו? לוקחים כסף שבן אדם הזיע, וזה עטפך. אדם הזיע על הכסף הזה. אדם קם בבוקר מוקדם, רץ, התרוצץ, עד שהוא השיג את הכסף הזה, כמה עמל, כמה תרחות. אחר כך הוא לוקח את הכסף הזה, נותן אותו לקדוש ברוך הוא. מה הוא נתן? רבותיי, הוא לא נתן כסף. הוא נתן אהבה. תוכו רצוף את התוך של הדבר. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. את זה צריך, כך צריך להעריך. לפעמים באים לבן אדם והוא נותן לך איזה תרומה. איך צריך, רבותיי, להעריך את אותו אדם? להעריך אותו שהוא לא נתן כסף. הוא נתן את הזמן שלו, את החלק מהחיים שלו, חלק מהלב שלו, לבבטיני אחותי, את הלב, את מה שהוא אוהב בליבו, הוא נתן לך. הרי שצריך להעריך אותו לפי הערכה הזאת. והוא, ודאי חס ושלום, לא מחפש ערכות, מחפש לקיים את המצווה כתקנה, לזכות במצווה היקרה הזאת של אהבת הבורא יתברך. וזה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. ויקחו לי תרומה. איזה תרומה? אתה רוצה להתרומם? אתה רוצה להתרומם? וכל אדם ואדם, למה בן אדם עובד? רוצה להיות ברמה קצת יותר גבוהה. רמה עוד יותר גבוהה. אתה רוצה להתרומם? מה הגמרא אומרת בבא בתרא? צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. צדקה תרומם גוי, זה עם ישראל שנותנים צדקה, מתרוממים. הקדוש ברוך הוא מרים אותה. מרים, בן אדם היה פשוט, היה נפול למטה. אבל על ידי נתינת הצדקה, אז הוא התרומם. צדקה תרומם גוי, אלו ישראל, כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. זוכה בן אדם להתרוממות. וצריך אדם לדעת עוד יסוד אחד. אומר אור החיים הקדוש, זה אמנם בפרשה הקודמת, אבל אחים יקרים חייבים להגיד את הקטע הזה, כי זה פשוט מאיר עיניים. מה זה? כותב אור החיים הקדוש דבר ממש מפליא. עם כסף תלווה את עמי את העני עמך. לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך. מסביר אור החיים הקדוש כאן דבר נפלא. יש מחילתא, רבי ישמעאל אומר, כל אם שכתוב בתורה, כל אם, זה רשות. האם הזה שכתוב עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, זה לא רשות, זה חובה. זה חוץ מזו. אבל שואל אור החיים הקדוש, למה כתבה התורה אם? למה לא כתבה התורה שחייב, תלווה את עמי? כי תלווה, מה זה אם תלווה? עם כסף תלווה את עמי. זה צריך להתבונן. רב טוביה, זה הגיע הבת שלו לפרקה, צריך לחתן אותה, לא יכול לחתן אותה. אין לו כסף. עבר 16, 17, אז היו מתחתנים, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. וכל הזמן מחפשים, כל אחד ואחד רוצה ככה, זה רוצה ככה, זה רוצה. רצו תלמיד חכם, רצו ירא שמיים בתכלית. עד שהגע לגיל 22, לא יכל לסבול, אמרה לו אשתו, לך לרב, שב עם הרב, תגיד לו לצדיק, תפרוס פניו, הוא אוהב אותך, אתה תלמידו, מובחר. הלך אצל הרב, אמר לו רבנו, מתבייש להגיד לרב, ביתי הגיעה לפרקה. נו, מה הבעיה? למה אתה לא מחתן אותה? היא כבר בת 22, מה? בת 22 לא חתן, למה? אמר לו רבנו, הם המדברים, הם המדברים. כל מי שמדבר, דבר ראשון שואל, כמה ייתן? כמה? אמר לו, מה הבעיה? בערך כמה אתה צריך? אמר לו, 300 רובל. כל הנידוניה שהוא צריך לתת אותה כדי לחתן. אמר לו, אין שום בעיה. ישב, כתב מכתב לכפות פלוני אלמוני הזה. אני מבקש ממך מהחשבון שלנו, נא בבקשה לתת לו 300 רובל לזה, תלמידי החביב וזה, כדי להשיא את ביתו. קח את המכתב, סע לעיר הזאת והזאת, תגיע לבן אדם הזה, הנה הכתובת, הכל. טוב, הוא נוסע, אין לו כסף. הלך ברגל, הולך, ברגל, הלוך, ילך ובחור. עד שהגיע לשם, בא אצל אותו אדם, שלום עליכם. אני נשלחתי מורי ורבי הצדיק הקדוש, רבי אברהם ישוע אשל, מאפתא, וזה. אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, כן. מה רצית? הוא אומר, יש מכתב של הרב. הוא אומר לו, כן, קורא את המכתב, מזדעזע. אני לא מכיר, חביבי, לא את הרב הזה, כל הכבוד, לא, לא מכיר אותו. מה רוצה ממני? הוא אומר, מהחשבון שלנו, נא בבקשה, נא לתת לו 300 רובל. 300 רובל? אני 5 רובל, אני נותן זה הרבה מאוד. תשמע, חביבי, באת כבר, לא אשיב את פניך ולא את רבך לרקם, ולא יראו פני רקם, כיוון שבאת, אני אתן לך, כך חביבי, 5 רובל. אתן בידך 5 רובל. זה הרבה מאוד, אני לא נותן סכום כזה לאף אחד. אתה, חביבי, פני כך. אומר לו, חביבי, אני לא באתי לבקש צדקה. כתוב פה, זה, אני צריך להסיט ביתי. מה? הוא אומר לו, כך 10. לא, אני, תודה רבה לך, תן לי את המכתב. טוב, כך 15. מספיק. מה אתה רוצה? זה סכום גדול. אומר לו, חביבי, כבודו, תן לי את המכתב. וזה. אז הוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה? אני אתן לך 20 רובל. זה סכום, באמת. מכובד מאוד מאוד. כמו תגיד, אני יודע מה, $2,000. אז בזמנה, כך, מה אתה רוצה? אומר לו, אני, אדוני, אני לא באתי בשביל זה, אני מבקש את המכתב, כנראה שזה לא אתה, אולי מישהו אחר, אני אחזור למורי ורבי. הוא צעק, אז זרק את המכתב, תלך אתה והמכתב שלך וזה, תעזוב אותי, מה אתם רוצים ממני? מה אני מכיר אותו? איפה מכיר אותי? לא מכיר אותי ולא מכיר אותו. עזוב אותי, תלך. ככה, צעק, אז ככה. וזה, הוא לקח את המכתב, חזר למורו ורבו. אמר ברוך השם, אני, מה שמורי ורבי עושה זה הכל אמת. בא לכבוד הרב, אמר לו, נו, אמר לו, רבנו, לא, הוא זרק את המכתב, הנה המכתב, הבאתי אותו בחזרה, הוא אמר, הוא לא מכיר את הרב, אין לו שום, אין לו, הוא לא מכיר אותי? מה, הוא לא מכיר אותי? בסדר, טוב, אל תדאג. הנה, אני אכתוב לך מכתב למישהו אחר, זה, ישב, כתב לו מכתב לכבוד פלוני אלמוני, וזה, לך לכפר פלוני אלמוני, שם תגיע לזה, והוא ייתן לך. הלך לאותו כפר, חיפש מזה, זה בן אדם יש לו איזה בקטה אחת שם, איזה חנות קטנטנה של דברי ברזל ישנים, כל מיני אביזרים ישנים. בא אצלו, אומר לו, יש לי מכתב, כבוד הרב, מהצדיק, וזה אומר, היי, צדיק שלח לי מכתב, איזה זכות יש לי, בא לי אשתו, אתה יודעת, צדיק אחד שלח לי מכתב. הוא איפה, בקושי מתפרנס, מביא לחם לבית מהחנות שלו. אומרת לו אשתו, הצדיק אמר, אנחנו מוכרים הכל. כך, אנחנו מוכרים הכל. תמכור את החנות, תמכור את הכל, אנחנו נותנים. הצדיק אמר, כנראה יש לו, הוא יודע מה שהוא אמר. מוכרים, טוב, מכר את החנות, מכר את כל הביזרים שהיו בחנות, כל הכלים שלו. 200. בא אצל אשתו, אמרה לו, בשביל מה אנחנו צריכים כל כך הרבה סמיכות, כל כך הרבה זה? בשביל מה? אנחנו מסתפקים במועד, ברוך השם. תמכור, הגויים יקנו את זה, מחר. מחר, עוד 50 רובל. כמה טבעות שלה נתנה לו, תמכור. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. הלוואי, רק שנזכה לקיים את דברי הצדיק כמו שהוא. והוא שמח, ברוך השם שזיכה אותו. והנה, נשאר לו רק 30 רובל, בבית כנסת בערבית, דפק. אמר, רבותיי, אתם יודעים, מכרתי את הכל רק בשביל לקיים את דברי הצדיק. חסר לי 30 רובל. קם אחד שמע על יד התנור, שמע ככה את המסירות נפש. אני 15 רובל. עוד אחד, ברוך השם, הסבת הזה, נתן את כל הכסף לו, 300 רובל, מזל טוב והצלחה כל טוב. הלך לחיים טובים שלום. הגיע ברוך השם, עשה את החתונה בסימן טוב, מזל טוב. הוא העשיר הגדול, העשיר המופלג המיליונר, הולך ויורד. כל עסק שעושה, מפסיד כמעט כל נכסה. תוך שבועיים שלוש, כל נכסה והתמוטטו. לא נשאר לו לחם לאכול. לא נשאר לו. לא יודע. אמר, זה רק המכה של אותו צדיק. מה עשיתי לצדיק הזה? הוא אומר, כאילו שאני חייב לו משהו. מה זה? אני הולך לראות אותו. למה עשה לי דבר כזה? וההוא, זה שהיה מוכר ברזלים, בא איזה סוחר גדול, מיליארדר, סוחר הגדול של כל הברזל, אמר לו, תשמע, שמעתי עליך שאתה, אני רוצה לשתף אותך איתי, ואתה תמכור לי את הברזל, וזה, אתן שכרך משהו גדול, בשותפות, שלך 20% שותפות. מה זה? נהיה מיליונר בבת אחת. תוך חודש ימים נהיה מיליונר, סוחר, אחד הסוחרים הגדולים. באלה פלאות. והנה, זה מגיע. אותו העשיר הזה אמר, אני הולך לעיר שלו. הלך אצל רבי אברהם ישוע אשל. א' הוא, הרב אמר, אל תכניסו לי אותו. לא מכיר אותי ולא מכיר אותו. שילך מפה. לא מכיר אותו, מה הוא רוצה ממני? כן. אז הוא ילך הביתה, אני לא אקבל אותו גם לבית. אחר כך, אז אמרו, אבל הוא צועק כל הזמן. תגידו לו שיזמין אותי לבית דין. הלך, הזמין אותו לבית דין, שהוא מוטט לו את כל הנכסים שלו. הזמין אותו לבית דין, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, יום אחד מגיע לי אחד עם מכתב, תן 300 רובל, סכום עתק כזה, מה אני? ואומר, מה החשבון שלי? איזה חשבון יש לי איתו? מה אני, איפה נתחשבן? למה אני אתן לו? וזה, 300, נתתי לו 20 רובל, לא רצה לקבל, ואחר כך התחלתי, מה אני עושה? אמרו לו, טוב, הוא אומר לו, מה? אתה לא מכיר אותי? הוא אומר לו, רבי יושע אישל, אתה לא מכיר אותי. עמדנו אני ואתה, הנשמה שלי והנשמה שלך, עמדנו. והקדוש ברוך הוא אמר, הכריז על הטיפה, הגמרא ונידע, טיפה זו מתה עליה, עשיר, או עני, הכריזו, ישוע אשר, ואברהם ישוע אשל, יהיה עשיר מיליונר גדול. אני צעקתי, ריבונו של עולם, אויבי, איך אני יורד לעולם ההוא בשביל ללמוד תורה? אני יורד בשביל עכשיו לעסוק בניירות? מה אני יורד, ריבונו של עולם? לא רוצה עושר, אני רוצה, טוב, אז מה אתה רוצה? תן אותו למישהו אחר, אולי יסכים מישהו אחר. עמד הנשמה שלך, עמדה על ידי. אמרתי לך, אתה מסכים, ומתי שאני אצטרך משהו הזה? כן, בחפץ לב, רק אני יהיה מיליונר, בבקשה, קח חביבי, קח את כל המיליונים, אתה ואני, מתי שאני אצטרך ממך. אז הסכים, עכשיו שלחתי לו שהוא ייתן, לא רוצה לתת, חביבי. איך כתוב שמה? הוא נתנה לרעך הטוב ממכה. כן, לקחתי את הזה, נתתי אותה לרעהו הטוב. היה גם אותה נשמה עומדת שמה, חבל, רק כפה, לא דילקתי עליו, נתן, אמרתי, זה עומד על ידי, טוב, אני אתן לו, אבל גם הוא עמד שמה. אז לכן אמרתי לאותו בן אדם, אני אתן אותה. שלחתי לאותו בן אדם, אותו החנות הקטנה של הברזל, שמה שלחתי לו אותה. גמרנו, נתתי לו, התחיל לבכות, רבי, אני מוכן, הכל, מה שתגיד לי. אמר לו, חביבי, החמצת את ההזדמנות, הייתה לך הזדמנות, פז, אבל החמצת אותה, מה אני יכול לעשות? רבותיי, יש זמנים. אז אמר לו, תשמע, אני מוכן שיהיה לך, אבל אני מתפרנס, אין לי מה לאכול. כל יום אתה תלך תעבוד בזה מפעל, כל יום תרוויח רובל, ויהיה לך פרנסה בכבוד, יאללה, לך, כי סוף סוף רצית לתת צדקה 20 רובל. רבותיי, אחים יקרים, יש כספים, יש ממון רב של עולם התורה ועולם הישיבות ותלמודי תורה והגמילות חסדים של עם ישראל. זה נמצא מופקד אצל כל מיני סוגים של אנשים שידעו, אם הם נותנים טוב, אז יישאר. אם לא, השם ירחם. אתם יודעים כמה עסקים נסגרו? כמה עסקים נסגרו בארץ ישראל, פה בארץ? אתה בא לבעל עסק, אתה יכול לתת אולי איזה תרומה, זה מטר לישיבת אור החיים, אתה יכול לתת איזה תרומה לאברכים, תראים זקנים, אתה יכול משהו כדי שנוכל להתקדם, משהו לעלות בתורה. אז מה אומר לך? לא, חביבי, מאיפה יש לי? אני בקושי.
תרומה ידוע, יקחו לי תרומה שזה היה למטרת בניית המשכן. צריך להבין מה הייתה מטרת בניית המשכן ומה הקשר אולי לחודש אדר, שעל חודש אדר נאמר, כולם יודעים את זה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. היום אחרי צהריים היה לנו שמחה ושאלתי את הציבור באיזה מסכת זה כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז הרבה אמרו שאדר כנראה מסכת מגילה. האמת היא שזה לא כך, זה מסכת תענית. הגמרא שם בדף כ"ט אומרת את זה, אבל היא מקדימה דבר אחר. במשנה כתוב, בדף כ"ו בתענית, שחמישה דברים יראו ב-17 בתמוז, ועוד חמישה ב-9 באב, שביניהם נגזר על עם ישראל שלא ייכנסו לארץ ישראל, הרוגי ביתר, שני בתי המקדש שנחרבו. ועל זה אומרת המשנה, לכן מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. שלושה דפים אחרי זה, בדף כ"ט, שם מובא בשם רב, שאומר כך, שכשם שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. זה למעשה האמרה השלמה. כולם יודעים את הסוף, מי שנכנס אדר, אבל רואים שזה קשור זה לזה. רש"י אומר שם, מדוע מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? אומר כי ימי שמחה הם לישראל, כי ימי הפורים וימי הפסח מתקרבים לחג הפורים, הצלתה, הצלתו של כל כלל ישראל מקליה כמעט בטוחה, חס ושלום, וחג הפסח, חג החירות, אז שני חגים חשובים, לכן מרבים בשמחה שנכנס אדר. אבל אני עמדתי על נקודה נוספת, נקודה אחרת. כתוב בגמרא שכשם שמי שנכנס אב ממעטים, כך מי שנכנס אדר. משמע לכאורה שישנו איזה קשר בין שניהם, ואולי השמחה או העצבות הם משם אחד. כשם שכך, לכאורה יש סיבה אחת לשניהם, וקשה להבין מהי הסיבה האחת שבגינה מצד אחד צריכים להתעצב, ואותה הסיבה בשבילה צריכים לשמוח. מה פשט כשם שנכנס, כך מי שנכנס. אז ידוע, כולם יודעים שלמעשה הנביא ירמיהו כבר אמר בפסוק שהגמרא מביאה במסכת נדרים דף פ' א', מי האיש החכם ויבן את זאת? השאלה הייתה, מי האיש החכם ויבן את זאת? השאלה אז שם, על מה עבדה הארץ? מה הסיבה לחורבנות? אז ידוע שזה, הגמרא אומרת, ג' עבירות, צנעת חינם. כנראה שלגמרא כאן, על מה הנביא שואל, בדבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב, יאמר השם על עוזבם את תורתי. כולם מכירים את הפשט בגמרא, מה זה עוזבם את תורתי, המערב, שאין מברכים בתורה תחילה. הכל קרה שאין מברכים בתורה תחילה. והר"ן, שכולם יודעים אותו, מביא בשם, במגילת סתרים של הרב רבנו יונה, הוא כתב כך, שדקרא אחי דייק, דעל שלא בירכו בתורה תחילה עבדה הארץ, דעים איתה על עוזבם את תורתי, כפשטה, משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, כשנשאל החכם מן הנביאים למה לא פירשו, אבל הדבר גלוי היה, קל לפרש, אלא ודאי עוסקים היו בתורה. ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים, אז על מה עבדה? עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה, כלומר שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שהיא ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה. מתוך כך היו מזלזלים בברכתה, והיינו לא הלכו בה. הר"ן אומר, דבר מפורסם שכולם יודעים אותו, שאם הנביאים והחכמים נשאלו, סימן שהייתה באמת שאלה, ואילו היינו מביאים כפשט שעזבו את התורה לגמרי, אז ברור למה עבדה הארץ, אז חייבים לפרש שזה מסיבה אחרת. הסיבה היא, כמו שאומר הר"ן, שלא יחשיבו את התורה. לא נתנו את החשיבות, לא בירכו בתורה תחילה, הוא מפרש שלא נתנו את החשיבות הראויה, ולא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שהיא ראוי כביכול לברך עליה. איך שלא נבין מה שכותב כאן הר"ן, מה שברור שאם התשובה של הקדוש ברוך הוא על עוזבם את תורתי זה לא בירכו בתורה, אז מובן שעבדה הארץ בשביל חלישות בתורה לפחות, או אי חשיבות בתורה, דהיינו ירידה בערכה של התורה. אז אני אומר, אם זה כך, אז אפשר להבין את הכשם שמי שנכנס אב, כך מי שנכנס אדר, שזה משם אחד. דהיינו, מה קרה בפורים? אז אחרי שישנו עם אחד, שישנו מן המצוות, העם מתעורר, צומו עלי שלושת ימים לילה ויום, צמים, מתפללים, חוזרים, כולם חזרו, עד כדי כך שהגמרא אומרת, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, קיימו וקיבלו, תודה רבה, מפרשים, קיימו מה שקיבלו כבר, דהיינו, קיימו מרצון עכשיו, באופן מלא, בלי שום כפייה, מה שקיבלו במעמד הר סיני, שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא, ההר כגיגית. קיימו עכשיו מרצון, בלי שום הכרח, מאהבת השם, מרצון להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, קיימו מה שקיבלו כבר. אז ממילא פורים מתפרש יותר כקבלת מצוות, קבלת עול תורה. אז זה אומרת הגמרא. כשם שם שנכנס אב, בשביל אותה הסיבה. שם היה עוזבם את תורתי, ובפורים היה קיימו וקיבלו. הייתה קבלת תורה. אז זה כשם, זה משם אחד. כשם שמי שנכנס אב ממעטים, כך מי שנכנס אדר מרבים. האמת שזה לכאורה מה שכתוב בתחילת הפרשה, ויקחו לי תרומה. התורה מבקשת שכל נדיב לב יביא תרומת השם. עכשיו, מה המטרה? ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכם. ועשו לי משכן, וכולם יודעים את חז"ל, בתוכו לא נאמר, כי הרי סיבה חייבת להיות למשכן. הקדוש ברוך הוא צריך משכן, ולא כל הארץ כבודו. כמו שאומר הזוהר, לית אתר פנוי מיני. אין מקום בעולם ריק כביכול מהקדוש ברוך הוא. אפילו הדברים שאנחנו רואים אותם בחוש גשמיים, אפילו ההרים, הגבעות, העולמות, הכל אתה מחיה את כולם. לית אתר פנוי מיני, הפשט הוא הדיבור של הקדוש ברוך הוא. לכן בעברית הדיבור והדבר זה אותו שורש, כי הדבר הוא קיים רק מעצם מהות דיבורו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר, דהיינו רוצה שהדבר יהיה, והדבר קיים. הוא אמר ויהי. לפי זה, כשאומרים שאין עוד מלבדו, זה לא שאין עוד מלבדו במקום שפנוי. מקום פנוי ודאי שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל איפה הקדוש ברוך הוא כשיש סלעים, כשיש הרים, כשיש עולמות, כשיש כוכבים? הכל, כולם נכנסים בתוך הישות של הקדוש ברוך הוא. אתה הנקודה האלוקית שבכל דבר מחיה כל דבר, מקיים כל דבר. אז הקדוש ברוך הוא צריך מקום? זה לא מתקבל על הדעת. ועל זה אומרת, על זה אומרים חז"ל, לא, ועשו לי משכן, ועשו לי מקדש, בשביל מה? לא בשביל שאני אשכון בתוכו, כמובן ששם תהיה השראת השכינה, אבל השכנתי בתוכם. בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. דהיינו שקבלת התורה, או עול המצוות, שאדם מקבל על עצמו, זה הכלי שהוא מייצר בכדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכו. הרי ידוע שישנם, ידוע שישנם שלוש סוגי קדושות. יש קדושת המקום, יש קדושת הזמן, ויש קדושת עצם האדם. קדושת המקום זה מקום קדוש, בית כנסת, בית מדרש, מקום שמקדשים אותו. קדושת הזמן זה זמן מסוים שחלה עליו סוג של קדושה, פחותה או יותר גדולה, חודש, שבת, מועדים, קדושת הזמן. ויש את קדושת האדם. כשהקדוש ברוך הוא אמר לבנות את המשכן, הרי יש את כל הפרשיות עכשיו, תרומה ותצווה עוסקות בציווי, מה לעשות, איך לעשות, מאיזה חומר לעשות, באיזה צורה לעשות, מה המידות, כל דבר כתוב בפרשיות תרומה ותצווה. ואחר כך בשתי הפרשיות האחרונות של ויקהל פקודי, שם כתוב איך עשו באמת ואיך הקימו כל דבר. וכאן, ושם כתוב ויקהל משה את העם ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם, איך לעשות את הדברים, ומיד הוא פותח להם בששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואחר כך בדיוק מגיע באמת הציווי איך לעשות את הכלים. ויאמר משה אל כל בני ישראל, זה הדבר שציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה, כל נדיב ליבו, תכלת דארגמן וכו' וכו'. אבל מה ההקדמה הזאת? על זה במחילתא ישנה השאלה, ויאמר עליהם, למה נאמר? מה צריך לחזור? מה צריך לומר עליהם עוד פעם על ציווי של השבת? הרי בעשרת הדיברות דיברנו על השבת, פרשת כי תישא דיברנו על השבת קודם. בדיוק לפני ויקהל יש פרשת כי תישא, השבת במרכז, גם במשפטים דיברנו על השבת. מה צריך עוד פעם להזכיר להם את השבת? אז אומר המחילתא, למה נאמר? לפי שנאמר ועשו לי מקדש, שומע אני בן בחול בן בשבת. תלמוד לומר ויאמר להם ששת ימים תעשה מלאכה בחול ולא בשבת. דהיינו שהיה צריך ציווי מיוחד להודיע שנכון שהמשכן הוא דבר חשוב מאוד, ונכון שהמשכן זה מלאכה גדולה, מלאכת מחשבת, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אבל כל זה טוב בחול. בשבת אי אפשר לעשות. מה היה אהבה אמינה? היה אהבה אמינה לומר שאולי בשבת גם כן אפשר, הרי מדובר במקום השראת השכינה, והיות ששם גם עושים קורבנות בשבתות, אז אולי גם בבניית המקום, גם לבניית המשכן, היה אפשר לעשות בשבת, ובתורה לחדש לו, ששת ימים תעשה מלאכה. משכן זה טוב, אבל בכל הוא כן, בשבת לא. והשאלה שאני שואל, באמת לכאורה, ולמה לא בשבת? למה לא ייבנה משכן בשבת? למה שבניית המשכן לא ידחה שבת? וכי שבת לא נדחית מפני כל דברים, כל מיני דברים אחרים, כל מיני מצוות שלכאורה הן פחותות, מילה בזמנת בשבת, פיקוח נפש, בוודאי שדוחה שבת, מחלוקת אם זה הותרה או דוחויה, אבל בוודאי שזה דוחה שבת. לא מתחשבים בהלכות שבת, דוחים שבת. אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אז למה שבניית המשכן בעצמו לא ידחה שבת, הרי שם עושים קורבנות. למה שזה לא ידחה שבת? כנראה שכאן הקדוש ברוך הוא נתן סדר עדיפויות ומדרגות בדברים. יש קדושת המשכן, וזה קדושת המקום. קדושת המקום חשובה גדולה מאוד. אבל זה לא יכול להשתוות, זה לא יכול להתקרל בקדושת הזמן. זמן זה קדושה אחרת. כי אם אדם יכול, בוא נגיד, לקבוע שמקום מסוים יקבל קדושה בגלל שהוא החליט שכאן יהיה מקום בית כנסת או יהיה בית מדרש, המקום הזה, נכון, יכול להתקדש. אבל זה אותו מקום. אותו מקום בלבד. ואותו הקדושה ששמנו שם אפשר גם להוריד. במידה וצריכים לפנות את בית הכנסת. אז יש תנאים. אבל קדושת המקום היא תלויה בדברים מסוימים. קדושת הזמן זה כבר דבר אחר. קדושת הזמן זה ויקדש אותו. ויברך אלוקים את יום, ויקדש אותו. זה קדושה שהקדוש ברוך הוא נתן והנחיל באותם הימים שאי אפשר שבמקום אחד בעולם לא יהיה קדושת הזמן של אותו יום שבת. בכל מקום בעולם קדושת הזמן, קדושת השבת, נמצאת. ואי אפשר כביכול להוריד, לגרש את קדושת השבת, כי היא קדושה עצמית באותו היום, ויקדש אותו. אז אומר הפסוק, משכן זה טוב, זה מקום. אבל קדושת הזמן זה יותר גבוה מזה, ולכן זה לא ידחה שבת. אז אם ככה השאלה חוזרת, אם, זה, אם הזמן זה קדושה יותר גדולה, אז למה פיקוח נפש דוחה? אז בוא נאמר שלא לא נורא שאדם לא נשגיח על נפשו. הרי שבת זה קדושת הזמן. למה נעשה מילה ביום השמיני? טוב, צוות עשה ביום השמיני. אם הזמן הוא כל כך חשוב, אז למה באמת לאדם, לאדם עצמו, יש אפשרות לעשות שכאילו היום זה לא שבת, כאילו הוא גירש את השבת, כאילו היא דחויה לגמרי. איך אפשר? אלא אם כן נאמר שהאדם הוא קדושה עילאית יותר נעלית מהזמן גם כן בעצמו. יש מקום, יש זמן ויש אדם. והשאלה למה האדם זוכה לזה? מה יש באדם? מה יש באדם שקדושתו גוברת על כל סוגי הקדושות שקיימים? חייבים לומר, חייבים לומר שעצם זה, זה מה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. האדם שיוצר בגופו, שיוצר אצלו כלי, שהוא נהפך לבית קיבול, להשראת השכינה, על ידי קבלת עול תורה ומצוות, על ידי דקדוק, בכל מה שהוא נקרא רצון הבורא יתברך, הוא הופך את עצמו לכלי שמוכן לקבל השראת השכינה, הוא נהפך לדבר שיותר מקודש אפילו מקדושת הזמן. ומה הסיבה? הסיבה היא שברגע שאדם מגיע לדרגה הזו, אז הוא לא סובל את הקדושה, הוא לא מקבל בגלל שהקדושה היא קיימת ואין לו ברירה כביכול, לא. הוא הבית היוצר לקדושה, הוא מייצר את המושג, את המושג הקדושה, שזה יהיה בביתו, שזה יהיה בשולחנו, שזה יהיה בחדרו, שזה יהיה בעבודתו, בכל מקום, בכל מקום הוא יכול להפך דבר שהוא לגמרי חולין, הוא יכול להיות מורה לחשבון. אבל כשהוא עוסק בעיסוק שלו, לא משנה מה העיסוק שלו, אפילו עיסוק חול, והוא עושה אותו לפי הכללים הכתובים בהלכה, הוא מקפיד לעשות שהרווח שלו, שהכסף שהוא מקבל, הוא נותן את התמורה בדיוק, ואם הוא רופא, ואם הוא לא משנה, הוא רב, אז הוא מוסר את השיעורים ובהקפדה כמו שצריך, בגלל שהוא לא רוצה חס ושלום לגזול את הציבור, על פי הישרות, על פי הדרך התורה. אז מה שהוא עושה פשוט, יכול להיות שזה עבודה שהיא חול, אבל אין דבר כזה חול במושג היהודי. כל דבר חולין אפשר להפך אותו לקדוש. אם אני עושה אותו לפי רצון הבורא, אז יוצא איפה שהאדם הוא מייצר, הוא מייצר בכל דבר שהוא עושה, קדושה שלא נמצאת בשבת, הקדושה היא כאן, לרצוני או שלא לרצוני. זה יום קדוש, ויקדש אותו. האדם יכול להתעלות מעל למצב של קדושת המקום או קדושת הזמן. זה מה שאומר הרב דסלר בספר שלו, במכתב מאליהו. הוא כותב שם שהאדם כשהוא חי לפי זה, וחי את כל הזמן, הוא זמן. הוא אומר שההיסטוריה היהודית היא לא נמדדת לפי, כמו שאצל הגויים, זה היו זמנים קדמונים, עד לזמנים של מודרניים וכולי, וכל השלבים באמצע. היהודי הוא פשוט מסתובב סביב אותו גלגל. הוא אומר שאין במושג היהודי בשנה, כמו שאנחנו יכולים לשמוע 52 שבתות, כך וכך חגים. לא, בשנה יש שבת אחת, והיא שבת של מעשה בראשית. בכל הששת אלפי שנים יש רק שבת אחת, ואנחנו כל השבוע נעים מסביב לאותו זמן שהוא שבת. מתרחקים ראשון, שני, שבוע, עושים סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. 52 סיבובים בשנה, ותמיד מגיעים לאותה התחנה שנקראת שבת, קדושת הזמן. ואדם סופג את קדושת הזמן באותה השבת. היא אותה שבת בראשית עד היום, לא השתנתה. אחרי שנה עולים מדרגה אחת ועושים עוד סיבוב. וכן הלאה, כל שנה, כל שנה. ותמיד מגיעים לאותה השבת. ומה שקיים במאונח, קיים גם במאוזן. יש זמנים של חגים, זמן תשובה לחודש תשרי, ראש השנה, כיפור, זמן חירות, פסח, זמן קבלת תורה שבועות, זמן סוכות, שמחתנו. וכל פעם מגיעים לאותה, כביכול לאותה התחנה שאפשר לספוג ולהטעין את המצברים הרוחניים מאותם דברים, מאותם אנרגיות רוחניות שאותו זמן, שאותו חג, אותו תחנה היא מסוגל לתת לי. זה הפשט, זה מה שעושה יהודי בחיים שלו. הוא נע סביב הזמן, לא עובר את הזמן, הוא מסתובב סביב לקדושה. ואז הוא נהפך, כשהוא מקדש את הזמן, מקדש את החומר, כשהוא מרים כל דבר שהוא גשמי, ועושה אותו דבר מצווה, אז הוא מייצר קדושה, ולכן קדושתו של האדם היא נעלית ועולה יותר מאשר קדושת המקום וקדושת הזמן. וזה הפירוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אי אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא לא צריך מקום, אלא הוא צריך אדם. הקדוש ברוך הוא צריך בן ישראל שמסוגל להכיל, שמסוגל להפך לכלי קודש, המוכן לקבל על עצמו את קדושתו, את השכינה, שעל ידי זה הוא מהפך את כל הגשמיות שלו לקדושה. זה מה שהגמרא אומרת בנידה, שגימל שותפים באדם. גימל שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים באדם. אביו ואמו נתנו את הגשמיות, נתנו את הגנים שלהם. ובאותה מידה שההורים נתנו כביכול את החלק מעצמם, בכדי לייצר את החלק הגופני. הקדוש ברוך הוא בלידת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, והזוהר אומר, מאין דנפח, מן דילי נפח. אם הקדוש ברוך הוא גם כן נתן משהו משלו, אז זה משהו משלו. מה זה השלו? זה נצח נצחים, הנשמה, שהיא אלוקית, חלק אלוקה ממעל. ואדם כל חייו, חייב לחיות עם שני הדברים הללו שקיימים בתוכו. מצד אחד גופו, מצד אחד גשמיות, ומצד אחד נשמה. יש לגוף צרכים, יש לגוף נטיות, יש לו רצונות, יש לו דברים שהוא צריך אותם. גוף עייף צריך לנוח, גוף רעב צריך לאכול, גוף עצוב צריך דבר שמשמח אותו, הוא צריך אישה, הוא צריך ילדים, הוא צריך פרנסה, הגוף צריך. וכשעושים חשבון, אז רואים שכמעט כל היום עובר בטיפולים ובדברים שאנחנו נותנים לגוף ולנשמה, וכי אין לה היא צורך, צרכים באנרגיה מסוימת? מה האנרגיה הרוחנית, איפה משיגים את זה? איפה קונים את הדבר? כי אפשר ללכת לאיזה בית מרקחת, לקנות איזה שקית, כדורים, שזה ייתן אנרגיה לרוחניות, לנשמה. אז ברור שתורה, מצוות, מעשים טובים, ברור שכל הדברים הללו הם כמובן הבסיס לכל מה שמזין, לכל מה שנותן את האנרגיה הנצרכת לנשמה, זה ברור. אבל אם הבנו קצת יותר טוב, אולי אפשר לומר שלא רק זה, לא רק תורה, לא רק מעשים טובים, לא רק מצווה מזינה את הנשמה. כשאדם יודע לעשות מגופו בית קיבול להשראת השכינה ושכנתי בתוכם, אז ממילא לא רק שהוא לומד תורה הוא מזין את הנשמה, אלא גם כאשר הוא עובד, גם כאשר הוא אוכל, גם כאשר הוא מקיים מצוות, גם שבינו לבינה. בכל דבר הוא יכול לקדש, ואז אותו דבר, אותו העסק, חול, אותו העבודה, אותה האכילה שנותנת את הכוח לגוף, את האנרגיה לגוף, זה אותה אכילה שהפכתי למצווה, שנתתי לה סוג אחר של היא עצמה, גם כן מזינה את הנשמה. זה הדבר הנפלא והפלא שיש לנו ברוך השם בתורה, בקיום תורה ומצוות. האחרים חושבים שיש מושגים של חול, מושגים של קודש, ואם אני בחול, זה לא קרב, זה לא יכול, לא מתקרב לדבר שהוא קדוש. יש דברים שהם ישנם דברים שהם צורכי הגוף ותאוותיו, וזה לא יכול להיקרא חס ושלום דבר רוחני, זה הרי לגמרי גשמי. התורה אומרת שזה לא נכון. לא רק שזה לא נכון, התפקיד של אדם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבכל דבר גשמי שאדם עושה, כל דבר גשמי שאדם פועל, הוא עצמו לא רק נותן לגופו, אלא הוא עצמו מזין גם את נשמתו. כי הפכתי את הדבר הגשמי למצווה, ומצווה כזאת שמאפשרת לי ומאפשרת לאדם להיות כלי קיבול. אולי בכדי לסיים, אני בטוח שכולנו צמאים לשמוע את דברי מרן, רק לסיים בפסוק אחד שאולי משקף כל מה שאמרנו, דוד המלך אמר בתהילים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוהיך. הייתה לי דמעתי, דוד המלך בוכה, לחם כמו אוכל יומי, בוכה כל יום, על מה? באמור אליי כל היום היה אלוהיך. מי אמר לדוד כל היום? אנשים שאלו איפה אלוקים של דוד? הרי והשם עמו, מצליח והשם עמו. מישהו היה צריך ראיה שהקדוש ברוך הוא צמוד לדוד המלך? עוזר דוד המלך? ראו. אז מה זה באמור אליי כל היום? אולי רק מילה אחת שזה משקף מה שאמרנו. באמור, לא באומרם אליי, לא כשהם שאלו אותי היה אלוקיך, לא, באמור אליי, כשאני אמרתי לעצמי, כשאני שאלתי את עצמי באמור אליי, כל היום, בפעילות היומית של כל היום, היה אלוקיך. להיות דוד המלך בבית המדרש, זה טוב, זה גדול. אבל להמשיך להיות דוד המלך כל היום, כשאני יוצא למלכות, כשאני יוצא למלחמות, כשאני יוצא לתווך בין אנשים, לסדר שלום, כל היום היה אלוקיך. זה דוד המלך בכה. וזה אמרתי אולי, זה משקף את מה שדיברנו, ועשו לי משכן, מקדש, ושכנתי בתוכם. איך אפשר לקדש את החיים, לא רק כשנמצאים בבית הכנסת, כשנמצאים בבית המדרש, אלא בכל היום שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, ועל ידי זה ששומרים תורה ומצוות, מדקדקים, מקפידים קלה כבחמורה. אפשר להגיד רק מילה אחת, אני בחוץ לארץ יודע, שאפשר להגיד שמרן, כבוד הראשון לציון, הגאון הגדול, רבן של כל בני הגולה, אפשר להגיד עליו שהוא רבן של כל בני הגולה, מפני שאין כמעט, אין בית כנסת, אין קהילה שנכנסים לשם, שלא נמצאים שם הספרים של הרב, כולם, שלא פוסקים לפי ההלכה הפסוקה הנאורה, כמו שהרב ממשיך דרכו של אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו כל כך, דור כל כך שזכה לאור הזה, אשרנו, אנחנו רק צריכים לקחת את האור הזה וכל היום להמשיך ולתת ולהפיץ אותו שבעזרת עד ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן.
שבוע טוב מוריי ורבותיי, ברשות מרן פוסק הדור והדרור, אנחנו לא נאריך, אין פה הרבה זמן, רק מילה אחת רבותיי, זכינו, אני ככה עומד ככה, יושב כאן ליד הרב ומרגיש את כל האנרגיות וההשפעות, כמו שאמר כאן הרב שליטה הקודם, שהרב זה הרבן של כל ישראל, מאור הגולה, צריכים לדעת רבותיי, מה שהרב כאן נותן לנו, בפרט ככה האברכים, הבחורים הצעירים, הגמרא בפסחים מ"ט הגמרא אומרת, שאסור להתחתן עם בת של עם הארץ, אז מי זה בת של עם הארץ? יש שם הרבה בעלות תשובה, היא צדקת, מה זה עם ארוך והכל בסדר, הולכת עם שאל, שם עם הסמיכה, הולכת בחור עם הסמיכה של הפלטה, עליה, ככה הולכת, וככה סיר ככה עם סיר תשור, היא חבל על הזמן, היא חזקה ביותר, ואבא שלה, אתה יודע, עם הארץ, יש לו שרשרת שלך, היא פה צומח, בראש דומם, נו באמת, מה, היא בת של עם הארץ, והיא צדקת, קלה וחמורה, מעשרת הבפלות, לא מדלדלת אפילו ביום חול, יש לה עירוב מהסלון מטבח, שותה בנטלה, חבל על הזמן, אז מה הפשעת? אני לא מראה, רטז כותב בבן העזר, בת של עם הארץ, זה לא קשור, שאתה נפגש עם מישהי, תשאל אותה, תגידי, מה דעתך על בן תורה? מה דעתך? אם תראה, תשמע, בן תורה, מסכן, הוא הרוויח 1,500 שקל בחודש, אם הוא עושה תענית דיבור זה 1,600, אם הוא עושה מבחן 1,700, אתה יודע, אם מחמיר, אתה יודע, זה 2,000, מה שנקרא, רבותיי היקרים, אם בשמיטה הוא לא הולך לכנרת ולבננות, כי זה יצר בדין, אז בכלל זה 2,200. בקיצור, היא אומרת לה, שמע, בן תורה, העולם הזה אין לו. העולם הבא, וואי, אין לו ראתה אלוקים זולתך. אומר רטז בבן עזר, זאת בת של עם הארץ. אחת צריכה להבין, אחת בת של בן תורה, אחת שרוצה בן תורה צריכה להבין שהתורה זה עולם הזה. מרן הראשון לציון נותן לכולנו להרגיש שהתורה זה גם עולם הזה. כאן, האדם הנהנה ביותר, השמח ביותר, נער שלום, רבי עקיבא איגר, מאמר מרדכי, הרב נותן לנו את כל הדברים, כל ההיסטוריה, אתה יכול לדעת הכל, מי שקורא את הספרים של הרב, זה אנציקלופדיה לכל התורה כולה. רק רוצה להעריך את מורנו ורבנו ולברך, רק נהיה קטן, שימשיך להדריך אותנו עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו, נהנה לאורו בספריו, בתורה שבכתב, ותורה שבעל פה לאורך ימים ושנים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
חזק וברוך לרב הגדול, מאוד דיינה, דנחית לעומקה דדינה, יושב על מדין הרבה שנים, הגאון רבי ראובן אוחנה, רבה של מרסה ואב בית הדין במרסה, הוא היה מקורב מאוד למרן האבא, תיקים קשים ביותר שהיה מגיע במרסה, בצרפת, היה מביא את זה למרן, מתייעץ עם מרן, כותב תשובות על זה, ממש, כמו שאמרתי, מאוד דיינה, דנחית לעומקה דדינה. הייתי אצלו, בקהילה שלו, במרסי, וראיתי את הקהילה הזו, אורך השם, מפרט עושה, יש שם שיעורי תורה, הרב לא נח ולא שקט, כל הזמן תורא אותו בפעידות, כל הזמן. והוא תחת ידו יש אברכים, שהוא מדריך אותם גם כן, כמו שהוא אמר, הולך בדרך של מרן, כל הפסקים שלו, ברוחיים, הודעה ונעזר, הכל בדרכו של מרן, נתנו שיהיה לו כוח ובריאות, איך ימים ושנים, שעוד זכות הרבים בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב. חזק וברוך, לכבוד הגאון הרב ליאור גלזר, משמח לב אלוקים ואנשים, אשרי ואשרי חלקו, שמרביץ תורה, מזכה את הרבים, יש לו בקיאות גדולה מאוד, כולל ביבי עומר, גם שם הוא בקי, מפרט יוסף, הוציא עכשיו ספר לאחרונה, ושלח לי שניתן לו כמה הערות, הערתי לו כמה הערות, הוא נמצא בנברק, נברק זה משפיע קצת, הוא כותב צריך אותו לדיין מיד המיטה, יעצו לו, לא צריך אותו לדיין. זה דברים כאלו שעשה, ילך צמוד למרן, מה שמרן פוסק, שילך כמו מרן. שמשיך עוד לזכות הרבים, יעשה עוד כהנה וכהנה. שבוע שעבר דיברנו בסוף השיעור, הרבע שעה האחרונה, בעניין פרשת זכור. שבוע הבא זה זכור, כולנו יודעים. אמרנו שדעת רוב הפוסקים, שפרשת זכור זה מדאורייתא. ממש מיעוט שבמיעוט שיש בראשונים שאומרים שזה דרבנן. יש ויכוח בדעת הרמב״ם, וגם הרמב״ם משמע שהוא סובר כמו רוב הראשונים, זה לא המקום. אבל רוב הראשונים, תוספות, והראש, וידע החסיד, ותוספות דרי הזקן, כל הראשונים, כמעט כולם כותבים, שפרשת זכור זה חיוב שלה מן התורה. אדם ששומע פרשת זכור צריך לכוון, שאני עכשיו מקיים מצוות עשה, דאורייתא. לא רק זה, לכוון על השליח ציבור שהוא קורא בשבילי, כי לא כולם באים בתוך ספר תורה לקרוא ספר תורה, אלא שומעים מה שליח ציבור. יכוונו כל אחד. אני מכוון על השליח ציבור, שליח ציבור מכוון על כל הקהל הקדוש, לא רק שיוצא בכנסת, גם מי שעומד בחלון ומקשיב, רק כן, שיצא ידו חובה, דין ששומע כעונה. כאן מנהל מצוות צריכות כוונה. חלק מהעניין של צריכות כוונה, זה עניין ששומע כעונה. יכוונו לשם מצווה דאורייתא, וגם כן לצאת ידו חובה של הקריאה. אמרנו שבוע שעבר, שאנחנו לא נהגים להגיד לשם ייחוד, אבל אם אתה רואה איזה בכנסת שככה נהגו, לא צריך להעיר להם מש בזה, אדם שרוצה להחמיר, בסדר, אבל מכאן רדים, לא צריך, מספיק שמכוונים. יש שואלים, למה אנחנו לא מברכים, שקר ישן מצאתה וציוונו לקרוא פרשת זכור. הרי זה דאורייתא, אנחנו מברכים על אכילת מצה, שזה דאורייתא, גם בזמן הזה, ברור דרבנן, אבל אכילת מצה אנחנו מברכים. כל מצוות דאורייתא, אנחנו נובחים עליהם, תלת עולב, סוכה, למה נובחים על זה? שגשם מצוותה וצוונו לקרוא פרשת זכור. יש כמה תירוצים. מעשה ידיי, טובעים בים, ואתם אומרים שירה, איך אתם נובחים על דבר של כלכלה? תמחה את זכר עמלק, זכור עשה לך עמלק, לכן לא מברכים על זה. יש עוד תירוץ, לא מברכים, אלא דבר שיש בזה מעשה. פה זה דיבור בעלמא. אנחנו מתפללים כל יום. לפי דעת הרמב״ם, ככה מרן השולחן ערוך פוסק, פעם אחת ביום תפילה היא דאורייתא, ולעובדו בכל לבבכם. זוהי עבודה שבלב, ואומר זה תפילה, זה דאורייתא. פעם אחת ביום, אין משני התפילות, כפל התפילות מדאורייתא, אלא כפל התפילות, משני התפילות זה דרבנן. ופעם אחת ביום, מסתבר שזה פעם הראשונה, זה שחרית, יש אומרים לא, זה ערבית, והיא ערב והיא בוקר, יום אחד, הכל מתחיל מהערב. מצד שני, ערבית רשות, איך יתקנו שיתקנו ערבית רשות וזה דאורייתא? איך תופסים הרבה פוסקים שזה שחרית? אדם שמתפלל שחרית, לכאורה לפני התפילה, צריך לברך. ברוך אתה השם, כל מלך העולם, שגשם מצוותיו וציוונו על עתיד תפילה, ולעובדו בכל לבבכם. למה לא מברכים על זה? ספירת עומר דרבנן אנחנו מברכים. ברור דרבנן אנחנו מברכים. זה לא לברך? לא מברכים הדבר שאין בו מעשה. זה לא מעשה. סך הכל זה תפילה, זה דיבור. לכן לא מברכים על זה. אדם עושה ביטול חמץ, כל חמירה וחמירה עתיקה ברשותי עושה, זה דאורייתא, תשביטו שרוף ביתכם. מה זה תשביטו? לא רק לשרוף את החמץ, אלא ביטול בלב. זה תשביטו. למה אנחנו לא מברכים על זה? שגשנו מצוותיו וציוונו לקיים מצווה, תשביטו. ואז כל חמירה וחמירה נמשיך, לא מברכים. כי אין בזה מעשה. זה מספיק ביטול בעלמא. מה שאנחנו עושים שריפה זה לחוש דעת רבי יהודה. ובאמת, ביטול בעל בסגי. אדם גיד כל חמירה שיש ברשותי, זה הרי זה חשוב בעיניי כמו הפרעה דערה, או לפי דעה אחרת שזה הפקר, זה דיבור בעל מה. כל דבר שהוא בדיבור בעל מה, אנחנו לא מברכים עליו. יש רשב"א, בסימן י"ח, פשוט הרשב"א, סימן י"ח, שם הוא מביא את כל המצוות, למה אנחנו לא מברכים על זה ועל זה ועל זה, וכל דבר הוא כותב טעם, הוא כותב את הטעם הזה, שלא מברכים על ביטול חמץ, לא מברכים על תפילה, כל כך יוצא בזה, כי לא מברכים על דבר שאין בו מעשה, אלא דיבור בעלמא. רבי יצחק פלאצ'י, בספרו יפה ללב, בנו של רב חיים פלאצ'י, הוא כותב, הרי למה בעמלק? ויחנו ברפידים, שרפו ידיהם מן התורה, לא קרותים בתורה, כל מיני עסקים בפרנסה, לכן בא עמלק, מזכיר לנו עוולות ראשונים, שבא עמלק בגלל שרף ידיהם מן התורה, לכן אנחנו לא מברכים על דבר שבא עלינו כמו עונש, זה מסביר את זה יפה ללב, יש עוד כמה טעמים, מספיק הטעמים האלו, ולכן אנחנו לא מברכים. צריך לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה. דבר שבבית שלנו, לקרוא מתוך ספר תורה, איפה יודעים את זה? כך כותב בספר האשכול, זה רבנו אברהם, חמיב של הראב"ד. הוא נולד, כמו שהוא הזכיר, צריך להגיד היסטוריה, הוא נולד לפני 930 שנה. זה הרבה שנים נולד, והבת שלו התחתנה עם רבנו אברהם בן דוד, זה הראב"ד. מה קורא לו? אברהם, אברהם. מה קורא לו? גם כן, גם הוא היה אברהם. איך לקח שמו כשמו? היה שמו רבי אברהם יאיר נרבונה. איך קראו לו ככה? מכאן משמע, לא כמו ספר החסידים. שמותר לחתן לקחת את הבת של פלוני, ששמו כשמו. אנחנו נוהגים, פני כל מיני חששות של בני החסיד, להוסיף שם. לא לחם, הסכם ההוא השם, בקהילה ה-50 צריך להוסיף לו שם. אלא לחתן, שעשה מי שברך, שהוא תורם. שיתרו בעין יפה לבית כנסת, 18,000 שקלים, אם יש לו, כן? שיתרו לבית כנסת, יעשו לו מי שברך, מי שברך, ברך את אברהם, אברהם חיים, אברהם חי, עשה עוד שם עושים, כדי שנמנוע בצד הדוח הבא של ספר החסידים. כמינה שלא נדחות שידוך. אני יודע על כמה בחורים שדחו שידוכים, למה הקלה שמה כמו שם אמא שלה, או החתן כמו שם של אבא שלו, שלה, של הקלה, ולא רצו. והתעכבו והתעכבו, זה היה אולי, אולי זה היה המזל שלך. אדם דוחה את השידוך של סיבות כאלו, שיש בעל גדול אדום, מרן פסק, אם מוסיפים שם, אדם יהיה רגוע. אפילו בלי שם, כמו שאמרתי לכם על הראב"ד. הראב"ד לא הוסיף שם, אפילו אחר, ראינו שזה מותר. טוב, ספר האשכול, הוא כותב, שצריכים לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה. ואיפה עדים את זה? מביא ראיה בהגמרה. מגילה בדף חי, בדף י"ח. שם כתוב, קראה על פה, מגילת אסתר, לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא כולם מגילת אסתר מתוך קלף, מתוך חומש קרא, מתוך נייר, לא יצא ידי חובה. זה כמו קרא על פה, אין הבדל בעל פה, או שקרא מתוך חומש, לא יוצא. צריך לקרוא מתוך ספר. מה זה ספר שכתוב בתורה? ספר זה קלף, קלף, פדיו, מה שהיום עושים מגילת אסתר. קרא על פה, לא יצא. מניין, שואלת הגמרא. למה לא יצא? סוף סוף הוא קרא את כל המגילה, קרא לחשוורוש, על אסתר, על מרדכי, הכל הוא קרא, למה לא יצא? אומרת הגמרא, לומדים את זה, זכירה, זכירה, גזירה שווה. כתוב, ימים האלה נזכרים ונעשים. זה כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, זיכרון, זכירה. מה הטעם בספר? איפה זה כתוב? פרשת זכור. כתוב זאת זיכרון בספר, זיכרון, נזכרים ונעשים, זכירה, זכירה. מה הטעם בספר? פרשת זכור בספר, ועדים מגילת אסתר בספר. בספר האשכול, תראו, הגמרא למדה על מגילת אסתר מפרשת זכור. זאת אומרת, היה פשוט לו על הגמרא שפרשת זכור צריכים לקרוא בתוך ספר, בתוך קלף. למדה מזה לגבי מקרא מגילה. רואים מכאן שצריכים לקרוא פרשת זכור בתוך ספר תורה, ולא בתוך חומש. ככה משל המגן אברהם ושאר האחרונים. הם כותבים, מותר לקחת ספר תורה לבית האסורים, שיקראו בהם בפרשת זכור. אסור לטלטל ספר תורה ממקום למקום. כתוב בירושלמי, זה לא כבוד של הספר תורה שתיקח אותו ממקום למקום. תבוא אתה לספר תורה, ולא הוא ילך לספר תורה למקום אחר. זה מדובר כשאין 10 מלווים אותו. אם זה ברכב, אז לא צריך 10. איך אפשר להביא טנדר, להביא אוטובוס, לקחת לספר תורה? אם זה ברכב, ייקח אותו ושים אותו ברכב, יקשור אותו טוב, שחפשו לא יתבזה ספר תורה. לא צריך 10. אבל בדרך כלל, לא לוקחים ספר תורה למקום אחר, באים לשם. היה שבת למשל, שבת מחנה של ישיבת אוהל יוסף בבני ברק. הם באו אליי, אין להם ספר תורה. כשהם הולכים, יש שם ספר תורה. יש לי ספר תורה בבית, נתתי להם את זה. בהשנה, זה ספר תורה יקר מאוד, נתן את זה בהשנה, מותר, הלכו את זה בלי 10, הורידו את זה למטה, היה רכב, קשרו אותו ברכב, לקחו בלי עשרה. כמו שאמרתי, זה לא מעכב. בעשרה זה, ברכב זה לא מעכב. אומר המגן אברהם, הותר לקחת הספר תורה הזה לבית הסוהר. למה? אפילו שזה לא הולכים, תבוא אתה לבספר תורה, מה אתה לוקח ספר תורה? אלא זה דאורייתא. כיוון שזה דאורייתא, צריך לקרוא בתוך ספר תורה, לוקחים את זה לבית הסוהר. זה אולי בחוץ לארץ, שייך. פה בארץ, ברוך השם, לא יודע איך להגיד, ברוך השם, בכל בתי סוהר שלנו, יש ספר תורה, יש בית כנסת, ספר תורה, אני לא מכיר את הכל, אני ביקרתי הרבה מקומות, יש יד להסיר, שהם היו לוקחים אותי כל פעם, גם את מרן היו לוקחים, לתת שם שיעורים בבית הסוהר, יש שם הרבה אסירים דתיים, לא כולם עשו עבירות חמורות, יש כאלו שעינימו מס, כל מיני כאלו, או שגניבו להם מסמים, זה אסור לפי ההלכה, חמור מאוד הדבר הזה. אבל הם לא ידעו מסכנים, בכל אופן, יש שם הרבה חרדים, אפילו אברכים שם. תתתי שם השיעור, בכלא רמלה, למדתי לא תשיעור בכולל, חשבתי. אבל לצערנו הרב, יש שם הרבה חרדים. אז שם יש בבית כנסת, יש שם את כל ילקוט יוסף. כפעם שהייתי מגיע לבית הסוהר, לא בשבילי, חס שלום. אתה שם השיעור, כן? הייתי מגיע לשם, הייתי מביא איתי ילקוט יוסף כמה כרכים, והיו לא משאים לי להכניס את זה. הם צריכים לבדוק דף דף, אולי יש שם סמים בפנים. זה שם התורה יש בפנים, כן, ודאי, שם התורה. אבל היו בודקים, ויש שם את כל הספרים שם. יש שם את כנסת, יש שם ספר תורה. אני מתאר לעצמי שזה כמעט בכל בתי הכלא. אם אין ספר תורה בית כלא, שהגישו בגץ. למה לא שם אצלנו אין ספר תורה? אין את הסיבה שכותב המגן אברהם. אולי בחוץ לארץ. יש שם בתי כלא, אולי שם אין בכנסת. יש שם ספר תורה. מגיע ערב שבת זכור, מתקשר האסיר, תביאו לספר תורה, אין לנו. יש לו שם 10 יהודים, כמובן. כי לא מוצאים ספר תורה פחות מ10, ודאי. יהיה ספר תורה כדי שיקרא פרשת זכור. מה רואים מכאן? שיש חובה לקרוא פרשת זכור בתוך ספר תורה. לכן התירו להביא ספר תורה לבית הסוהר. אם היה צריך אפשר לקרוא מחומש, למה אתה תריח להביא ספר תורה? סתם זלזל בכבוד של ספר תורה. אלא היה משמע שצריך לקרוא ממש מהספר האשכול, לקרוא מתוך ספר תורה. צריך להוציא ספר תורה בכנסת הכי מהודר שיש. הגבה צדקה, סליחה, הגבה של בית כנסת, או הרב של בית כנסת, הם יודעים מה שתרמו להם, אנשים, או נשמד וכדומה, וחפשו את ספר התורה הכי מהודר שיש. לא יכנסו לכל מיני ספקות, כל מיני ספק ספקה, כדי, לא, מה שהכי טוב, הכי מהודר, יוצאו את זה פרשת זכור. יבוא מישהו אחר, הספר התורה זה נשמת אבא שלי, תוציא את זה. בסדר, נשמת אבא שלך, אבל זה יותר שלי, יותר מהודר השני. תראו ספר התורה, יותר מהודר. גם בצבא, צריכים להגיד לשם מחרות הצבא, נותיר ספר תורה מהודר. יש שם כמה ספר תורה ישנים שהגיעו אותם מהונגריה בזמן השואה, לא יודע אם זה קיים היום. היום אני יודע שהרבה מחנות צבא, אני גם שם ביקרתי, ראיתי שם הרבה ספר תורה יפים, חדשים מאוד, הכל בסדר גמור, למה סתם להוציא לעז. אבל אם יש מקומות כאלו, שיש שם ספר תורה כאלו שהביאו אותם מהשואה, שמשך 80 שנה, 90 שנה, התיישנו, הדיו התיישן, נשבר הדיו, זה פירודים, אם זה דיבוקים ופירודים, לא קוראים בספר תורה כזה, זה לא קשה לכל הדירות. לכן, להביא ספר תורה הכי מהודר שיש, ספר לקט יושר, זה תלמידו של המהרי, של תומת הדשן, הוא כותב, זכורני, שמורי ורבי, תומת הדשן, שהיה אחרוני הראשונים, שהוא אמר, לקחת ספר תורה שמחזק בקשות לכל הדירות, היה מחפש מה הכי קשה, ואת זה היה מוציא. יש חכם אחד, גאון אחד, תימני, תמיד חכם. אבל משום מה אני פניתי עליו, הוא כותב בספר שלו, אנחנו התימנים לא נוהגים להוציא ספר תורה הכי מהודר. מה שבא אנחנו מוציאים. למה? התימנים אין להם את הספרה הזו? כל השונים קודמים, גם מרן השולחן ערוך פוסק ככה, מרן פוסק בשתי מקומות, סמכות קראת תורה, סמכות שעת זכור, זכור זה דאורייתא. מה, למה אתה סתנו? אנחנו התימנים לא נהגנו בזה. למה? אתה תנהג, למה לא? הוא מפחד שאולי זה מוציא לעז על רבני התימנים. היה להם גוני עולם. משלום יצחק הנביא, רבי יוסף צוברי, הקודמונים, פועל הצדיק, רבי דזהב. אז כאילו אתה מוציא לעז עליהם. למה הם לא כתבו את זה? אז מה זה לעז? אני צריך לקרוא את זה לחוש הכי טוב שיהיה. ספר תורה הכי מודר שיש. פלא, לא כל דבר. המנהגים של התימנים, יש להם מנהגים טובים. כמו למשל, המפתע של התימנים כותב הרב קוק, הרב הראשי הראשון, בהסכמה לספר משפטי עוזיאל של הראשון לציון, המפתח התימני, המפתח הכי טוב שיש. אז עכשיו כולנו בוא נימד, המפתח התימני, וזה המפתח הכי טוב שיש. זה קשה לנו, אנחנו רגילים במפתח שלנו. בכל אופן, יש מנהגים, טוב, תחזיק המנהגים שלכם. אם זה העניין של המפתח, או ספר תורה, יש יתרות וחסרות, יש כל מיני הבדלים, בסדר, אני מבין. וכאן, מה יש בזה? למה להתעקש? למה להגיד, התימנים לא נהגנו בזה? למה? אז תנהג, זה מנהג טוב זה, מה זה? יש תוספת, זה לא מוציא לעז על הקדמונים, מה יש בזה? לכן, גם התימנים יחפשו ספר תורה הכי מעודר שיש, ויוציאו אותו לקרוא בזה בפרשת זכור. יש ספרי תורה משוח. היום זה לא מוציא הרבה, ברוך השם. זה יותר קל לכתוב עליו. מושכים אותו בסיד, ממש סיד דבוק טוב, יש אומרים, זה חציצה. אתה לא כותב את זה על הקלף ממש, אתה כותב את זה על הסיד. גם כן יכול להתקלף, הסיד. היום זה לא מוציא, כך זה חזק, לא מצאתי שיתקלף. אבל מה עם חציצה? יש פוסקים שאומרים, שהנה חינמה. אי אפשר לקרוא, לא רק פרשת זכור, כל השנה כולה, לא לקרוא בספר תורה משוח, ככה יש אומרים. כך כותב בספר בני יונה, לכל ספר תורה. כך כותב בספר כסת הסופר. כך כותב הגאון החתם סופר, שלא לקרוא בספר תורה משוח. כך כותב הבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי. לא בן איש חי, הוא כותב את זה בספר שוט תורה לשמה. ידוע שהוא חיבר לתורה לשמה, כתב את זה בשם חזקי כחלי, אבל זה הבן איש חי כתב את זה. גם הוא כותב שלא להוציא ספר תורה משוח משך כל השנה, ולא לברך עליו, זה שש ברכה לבטלה. גם נבושה מרדכי, היה ראש שיבת חברון לפני 120 שנה, גם כותב ככה. גם תשובה מאהבה, תלמידו של יודע ויודע, גם כותב ככה. שלא להוציא ספר תורה משוח. יש תשובה בזה בחווה דעת. הרב כותב, שאם הוציאו ספר תורה משוח, אפשר לברך עליו השבח רבנו, שנתנו תורה, לפניה ולאחריה, אפשר לקרוא בזה. הוא מסכים שלכתחילה צריכים לחוש לחתם סופר, תשובה מאבק, הרבה יוסף חיים, צריכים לחוש את זה מלכתחילה, לא הוציא ספר תורה כזה. אבל אם הוציאו את זה, להחזיר אותו בחזרה לארון הקודש, זה פגם של ספר תורה, אתה כבר הוציא עליו פגם. גם כן רוב האחרונים לא מסכימים עם זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפני 250 שנה היה גאון אבי ישמעאל הכהן בעל שו"ת זרע האמת. היה לפני מרן החידה. מרן החידה מזכיר אותו. הוא כותב כל לנהותו אינו חוצץ. כל הסיד שעושים על הקלף שזה יהיה נהה יותר. זה יכתוב אותו חלק, כתב אותו ברור, ככה מאיר עיניים. כל לנהותו אינו חוצץ. וזה לא רק הוא כתב את זה, והקדם אותו לפני קרוב ל-400 שנה, קצת פחות, מארי מינץ, השני. היו שתיים מארי מינץ. היה אחד, היה בדורו של מרן הבית יוסף. השני, השלישי, זה היה הדין שלו. השני, לא. השני היה הדין שלו, של מארי מינץ הראשון, והוא היה כמה עשרות שנים אחרי מרן הבית יוסף. אנחנו כתבנו בספר אל יצחק, שקיבלנו רואות מרן. הבאנו את המערנח, לפני 400 שנה, אחרי כתב המארי מינץ, ועוד כמה, אחר כך הבאנו עשרות עשרות, אבל התחלנו בהם כי הם קדמונים. יש חכם אחד, בני ברק, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אחר כך כועס, יש חכם אחד, בני ברק, שהוא כותב, איך כתוב בעין יצחק, שמארי מינץ אמר קיבלנו רואות מרן. הרי כשהוא נפטר מארי מינץ, הוא עשה חשבון, הוא יודע טוב, גברתיות, חשבונות, הוא עשה חשבון, כשהוא נפטר, מרן בבית הספר בגיל 18. אז לכן שיכתוב על מרן קיבלנו הוראותיו, מרן כולה היה בחוץ העיר ב-18, לא יודע, היה נשוי, לא נשוי, אבל היה בחוץ העיר ב-18. אז הוא כותב, היה קיבלנו הוראותיו, אז הוא משיג עלינו, כאילו כתבנו שקר, כאילו כתבנו לא נכון. איך כך כתוב בן יצחק, דחה את דברנו. יש איזה ירחון שרגיל, אוהב תמיד להדפיס הערות דווקא עלינו, להדפיס את הערה הזו, איך? אני לא מבין, מה אני סתם כותב? וכתוב עמוד, כתוב סימן, תפתח תראה. יש עוד מארי מינץ. זה ספר דרשות מארי מינץ. יש שם הקדמה. שם הוא מספר שהיו שניים מארי מינץ. יש הסבא, הוא נפטר כשמרן היה בגיל 18, ויש מארי מינץ ענין. זה מארם פדאווה. מארם פדאווה זה מארי מינץ. השני, כל זה כתוב בהקדמה. אז אתה משיג, אני כותב משהו, סתם אני יוצא, סתם מהראש שלי, אני מדמיין, מה, חלום, הקיץ, סתם אני כותב. אם כתבתי את זה, אז אני יודע מה שאני כותב. הבאתי גם סימן, הנה, סימן זה וזה, עמוד זה וזה, תפתח ותראה. אתה מתפלא, מארי מינץ, יש שניים מארי מינץ, מה אתה מקשיב? אז זה נאמר, מקושיה לא מתים. אתם רואים? יש קושיה ויש תירוץ פשוט, יש תירוץ הזה. טוב, המארי מינץ הזה, שהיה, כמו שאמרתי לכם, שניהם בסביבות 400 שנה, קצת פחות, הוא היה כמה עשרות שנים אחרי שנפטר רבית יוסף. מרן היה נפטר בשנת שין למד זין, נכון? אחרי שנפטר רבית יוסף, כמה שנים, כמה עשרות שנים הוא היה מרי מינץ. הוא כותב ספר תורה שמרוח במשיכה של סיד, אינו חוצץ. הוא כתב על הקלף, אבל שמפסק סיד, כל עינה אותו אינו חוצץ. כמו שזה בא לנוי, כמו שכתבו אנשים הפוסקים, לגבי נשים שטובלות, יש להם לקה בצפוניים, לא תמיד היה לקה בצורה גסה, משהו עדין ככה על הצפוניים, אם קשה לה להוריד את זה, כל מיני סיבות, או מסורתיות, או כדומה, חינוניות, להעלים עין, כל עינה אותו אינו חוצץ. לא יודע מה גם פה, הסיד הזה, זה בא לנראות הספר תורה, שיהיה כתיבה יותר יפה, לכן אינו חוצץ. זה כותב מרי מינץ, מביא אותו הזרע האמת, מביא אותו. כך כותב פנים מהירות, כך כותב לפני 300 שנה, הגאון ההפלאה, גם הוא כותב ככה. המרן החידה, בבקר יוסף, גם כותב, ספר תורה משוח, אינו חוצץ. רק אם רבי יוסף שאול נטנזון, בשוט שאולנו משיב, גם כותב ככה. גם הגאון המערשם, גם כותב ככה. אז אתם רואים, יש מערכה לקראת מערכה. יש חתם סופר, תשובה מאהבה, רבי יוסף חיים, כנגד זה הפסקים שזכרתי עכשיו, יש לי בראשה מרן החידה, אנחנו קיבלנו רות החידה, כשאין לנו שולחן מפורש, רוצים כמו החידה, והחידה כותב שזה כשר. לכן, זה הדין באמת. אם הוציאו ספר תורה משוח, אפשר לקרוא בזה, לברך עליו. יש לי גם צירוף ספרת הרמב״ם. הרמב״ם בתשובה כותב, אפשר לברך אשר בחבלנו מכל העמים, אשר נתנו תורתו, תורת אמת, ולפניה ולאחריה, גם הספר תורה פסול, בברור שהוא פסול. אפשר לברך. למה? כי לא מברכים על ספר תורה הזה, אשר בחבלנו נתנו את התורה הזו, אלא אופי כללי. זה הרמב״ם. חתחילה, אנחנו לא סומכים עליו. ספר תורה פסול, אנחנו לא מבחים עליו. כולם יודעים שלא מבחים. עושים את המפה למעלה, שכולם ידעו סימן, ספר תורה זה פסול, עד שיתקנו אותו. אבל בצירוף עוד מחלוקת פוסקים, סומכים על תשובת הרמב״ם, וכך הוא כותב. פה יש לנו מחלוקת, מערכה לקראת מערכה. וגדול הפוסקים שלנו, בראשם בזרע האמת, מרי מינץ, שכל שהזכרתי, שהכשירו את זה. ויש לך ספרת הרמב״ם, שמבחים על ספר תורה פסול, לכן לא לתדמום בקודשים. ספר תורה הזה כשר. יש איזה אחד כתב ספר, היום הדפוס עולה בזול, כתב ספר וכותב מה שכתב בעקות יוסף, שאפשר לברך על ספר תורה משוח, זה אינו, כתב עליי בשל חריפה, אני לא רוצה להגיד כל מה שכותב, באיזה ביטחון, באיזה, זה לא נכון, זה אינו, זה אסור, וכי נביא את התורה לשמה, מה שכותב, כאילו אני לא הביא את התורה לשמה, איפה הוא לקח את זה, כאילו מציע לקח את זה, כל אופן, מקשה קושיות, וגם כותב שגם מרן, זכר צדיק לברכה, גם הוא ככה סובר. הוא יודע מה שמרן סובר אותו טוב ממני. הוא יודע, גם מרן סובר, עשו לו מה יחשף התורה הזה. אני קשרתי אליו, לפני כמה שנים. נפנתי אליו, בעסק את טלפון שלו. שלום, מדבר פלוני, כן, כן. תגידו, אתה כתבת שאני כתבתי לא נכון, אתה לא ראית חווי דעת? יהיה תשובה בחווי דעת. כתוב מפורש, אפשר להביא חשף התורה משוח. כתוב שלך, תחילה, עדיף לא ספר תורה משוח. אבל כתוב שאלה לברך, נכון? אז מה עכשיו אני מוציא את זה מהדמיון? מה אתה כותב דבר כזה? החילי גם גאים, מה יש לו לעשות? הוא הסתבך, לא עם מי שאני אתקשר אליו. קשרתי אליו, מה אתה כותב סתם? בשביל מה סתם לחלוק? בשביל מצווה לחלוק? בפרט בלי שכם, בלי דברים לא נכונים, לשקר. חבל, הספר שלו נמצא בזה, וכותב שם דברים לא נכונים. אז כמו שאמרתי, גם הרב ככה דעתו, שאפשר לברך לכתחילה, אם הוציאו את הספר התורה, לכתחילה יעלו שבעה עולים, יברכו על זה, וזה בקיאת התורה, מותר. ספר התורה הזה כשר, כמו אחידה וכמו מרי מינץ, שזה כשר. אבל פרשת זכור, יותר עדיף להציא ספר תורה לא משוח. למה יקרס לחוקות הפוסקים? זה הרי דאורייתא. כל השנה כולה קריאת התורה זה דרבנן. הברכות של קריאת התורה זה כבוד הציבור. לכן אנחנו אומרים, פה בשעת זכור זה הרבה יותר חמור. יש אומרים שצריכים לכוון גם בברכות בדין שומע כעונה, כי זה דאורייתא. הברכה נתקנה על זה, הלכה לא כך, לא נכון, זה לא נכון. לא צריך לכוון בברכות, כי זה לא ברכה על מצוות זכור. זה בכלל כבוד הציבור, ברכים. אבל כמה שהקריאה עצמה היא דאורייתא, תחוש, תחמיר. מה יש? מחמיר תבוא על הברכה, מי לא רוצה ברכה? פעם שאלו אותי, הרב, הייתי בא לבך, מי יברך? מי יברך? ואתה לא מראה, אני אברך אותך, מה אתה רוצה? וכל פעם הרב כותב בהספרים שלו, מאמיר טעם, הייתי טעם, מי יברך? הוא שאל אותי פעם, מראה, אני אברך אותך. מי שיכול להחמיר, עד הרבה. פרשת זכור, לא להוציא ספר תורה משוח, אם אין ספר תורה אחר. רק הספר תורה הזה, הנה חינמי. ספר תורה צריך שעבור בדיקת מחשב. לא רק בדיקה שאדם כותב ספר תורה, הסופר כותב, הוא עצמו לא יכול להגיע, אדם לא רואה נגיע עצמו, מעביר את זה למישהו אחר, והוא בודק את כל הספר תורה. יש אנשים מיוחדים שעודים לבדוק טוב את הספר תורה, ולא רק זה, מעבירים את זה אחר כך למחשב. לא יודע כמה זה עולה. שמעתי שזה עולה $500. אומר אותו, הורידו את המחירים. כמה? 500 שקל, ברוך השם. לא, כל אחד יקצור את ספרי תורה של בית כנסת, נוסר אותם לבדיקת מחשב, זה מצוין. הגאון הרב ווזנר, עליו השלום, הוא כותב, שאסור לקרוא ולברך בספר תורה שלא עבר בדיקת מחשב. אומר, זה אחד יקל לברורי, מבררין על. זה דור שלנו, זה יקל לברורי. תתראה את זה מחשב. אבל אנחנו בשיבה שלנו, מסענו כמה ספר תורה שמרן, האבא הביא לנו, תרם לנו לישיבה, לפני שנים, וספר תורה מעודר. ומחשב, לא עלה על זה. היינו קוראים בספר תורה, אחת הפרשיות, חסם מילה שלמה, בדור הספר תורה. יפה, מחשב. כן, המחשב הזה לא היה לו שכל כנראה. לא תפס את הטעות הזו. זה מצוי שם הטעיות, אבל זה יותר טוב. זה הרבה הרבה מוריד את הספקות. אבל זה לא חובה. דווקא מינה, יש ספר תורה טוב, לא משוח, בבית כנסת. כתיבה טובה. משום מה, לא עבר בדיקת מחשב. האם אפשר לקרוא בזה פרשת זכור? כל השנה כולה. אחר כך נגיע לזכור. אפשר לקרוא בספר תורה כזה? או לא. לפי הרב ווזנר? לא. ואתה יכול לברר את זה. לא ביררת את זה למחשב? אסור לך לקרוא בזה. אסור לך לברך על זה. כך הוא כותב. אבל יש כמה ראיות, בתשובת הראש למשל, שאנחנו צריכים על החזקה. תלית. יש כאלו שמדקדקים, הצדיקים, בפרט בעלי תשובה חדשים, יורמים כל דבר להחמיר, לוקחים את התלית, בודקים כל יום. מתי הוא מתקדם בשביל הציבור? ברוך שאמר, זה מגיע כבר להשתבח, וזה עדיין ככה בודק את הציציות. האם צריכים לבדוק את הציציות כל יום ויום או לא? יש חזקה. מי אמר שזה נקרא? פעמים הציציות נתפסות בספסל, באיזה מסמר, ונקרא ציצית אחד. אבל יש לנו חזקה, הוא כמו חזקתה. הראש כותב בתשובה, שלא צריכים לבדוק את הציציות, סמכים על החזקה, ככה הלכה. בפסקי הראש, זה כתוב בתשובה, פסקי הראש כתוב, אחרי לדבר השם, יבדוק את הציציות. נו, זה סתירה לכאורה. הרב מדבר על זה בספרים שלו, מרן זצל, אבל זה לא סתירה. חומרה, עידור, אחרי לדבר השם, מי שבאמת רוצה ככה לבדוק, אם זה הולך לו מהר או שהגיע בזמן, לא הגיע מאוחר, עד הרבה שיבדוק. אבל מכר הדין, כמו שכותב בתשובה, שם יש זה עידור, אחרי לדבר השם, ופה זה עיקר הדין בתשובה. כותב בתשובה, סומכים על החזקה. יש לנו חזקה, התחזק חיוב, התחזק הציצית, בסדר גמור. כמו שהתחזק הציצית בסדר, ככה הספר תורה התחזק בסדר. בפרט פה זה על ידי אדם. יש בן אדם שיושב ועובר על הספר תורה ובודק את כולו. זה מה אתה חשוב? מחשב, שהנה אמרתי לכם דוגמה אצלנו בשבעה שהעם חשב טעה, הוא אדם שבודק. בידי אדם זה הרבה יותר חשוב מה שמחשב. וזה עבר בדיקה, כל ספר תורה עובר בדיקה של בן אדם, של אחד שבודק ומומחה בדבר הזה. לכן הספר המחשב לא מעכב. מחילה מקודו של הרב ווזנר, הוא כתב שלא לברך על זה וזה אסור, אנחנו הבאנו דבריו. מלכות יוסף, מבינו עריכות, אוקיי, ערכנו בזה, מי שירצה להסתכל בריכות קריאת התורה, שם אמרנו שחילה מקודו הוא לא צודק הרב ווזנר. אפשר לברך לכתחילה על ספר תורה שלא אמר בדיקת מחשב. זה כל השנה כולה. בשעת זכור, זה דאורייתא. תחוש לדברי הרב ווזנר, זה דאורייתא. תוציא ספר תורה שעבור בדיקת מחשב. יש לנו שבוע, לא יודע אם אפשר למסור את זה, ולשאור איזה בדיקה מהירה, אני לא יודע, לא מכיר בזה. אם אפשר, אומר שכן, אפשר. השבוע הזה, כל אחד ייקח מחשב, סליחה, ספר תורה למחשב, שיבדקו את זה, כל מיוחד שבודקים את זה, יותר עדיף. לקרוא פרשת זכור, זה דאורייתא, בתוך ספר תורה הכי מעודר שיש, שעבר בדיקת מחשב. אבל זה לא לעיכובה. בבית הסוהר למשל, שם אין, שם לא עבר בדיקת מחשב. תגיד מה, תתן לי שחרור השבת, שחרר אותי, צריך לראות ספר תורה ולחשב. זה סיבה לחופש, בסדר גמור, שחפש חופש. אבל מצד הדין, לא צריך. כמו שאמרתי, סומכים על החזקה. נשים, נכון מאוד, רצוי מאוד שנשים תבונה לבית כנסת, לא בית כנסת, חס ושלום, אנחנו לא רפורמים, אלא לעזרת נשים. זה מעניין שהרב משש, בספרו שמש ומגן, חלק ג', הוא כותב שבעיר מקנס, במרוקו, ושם העיר שחכמים וסופרים, אומר לא היה עזרת נשים בבתי כנסיות. הנשים שלנו, כך הוא כותב, לא דבר על עצמו, דבר על העיר הזה של מקנס, לא ידעו לקרוא ולכתוב, שום דבר. ואומר, גם שבנו עזרת נשים, אחר כך, בזמנו, בנו עזרת נשים, לא היו בעוד נשים, היו מעט, כמה זקנות מאוד שמה, שלא יודעים לקרוא, לא יודעים לכתוב שום דבר. כך היה מצב בעיר שחכמים וסופרים, עיר מקנס, זה כותב על זה הרמה שש, אני לא הייתי במרוקו, הוא היה שם, הוא כותב כמה מתארים האלו. לכן אני אומר את זה דרך אגב, לא לבוא ולהגיד מנהג אנשים במרוקו לברך על לולב, לברך על סוכה, כל דברים האלו, זה זמן גרמה, לפי דעת השולחן ערוך זה בכלל לבטלה. נתפסים מנהג, שיצטלו מה כותב הרמה שש, מה היה במקנס, קושקר בכפרים, בוודא שזה שם היה מצב פחות היה. אם בעיר שחכמים וסופרים, מקנס, שם אנשים לא ידעו לקרוא, לכתוב, כל מה שכותב הרמה שש, וזה עיר גדולה לאלוקים, לא היה שם 1,000-2,000 איש, היו שם אלפים היו שם. והוא כותב שלא ידעו לקרוא, לא היו אף אישה שלא ידעה לקרוא, הדברים האלו. ואתה רואה ראיה מהם, או כותב הרב יוסף משש, היה רבה של חיפה. היה לו מראה פניו כמלאך השם צבקות. הוא אהב את מרן מאוד. שמרן נבחר לראשון לציון, הוא אמר, רבותיי, לא הרב התעתר בתואר חשוב, התואר התעתר ברב. הוא הרים את התואר של ראשון לציון. לא כל ראשון לציון הוא מרים את התואר, אבל הרב הרים את התואר של ראשון לציון. עוד היה מאוד מעריך את הרב. אני הייתי בזין חשבן, תפשין למד ג' בבחירות של מרן. זה היה הפסיקת צהריים, אני למדתי בחברון, והפסקת צהריים המשגיח משה לצאת, כן? אז הלכתי לבחירות, ואז אני רואה את הרב ניסים, הרב יצחק ניסים, שהיה ראשון לציון לפני הרב, הוא ניגש לרב משש, מחיפה, מיוסף, לא תשכח אותנו, הוא היה בוחר, גוף הבוחר. אמרנו בפנים, כן, אומרים לזה כן, אומרים לזה כן, לא דרכה של תורה, תהיה אדם ישר. הוא היה אמיץ, אמרנו עם כל הכבוד לך, אבל אני מבחן ברב עבדיה, הוא ירים את התואר של ראשון לציון, כל הגדלות שלו בתורה, לא, אין כמו, בפנים, הרב הסיסקה, הסיסקה ככה היה המום, הוא בחר ברב, אחר כך הוא קיבל את הרב בחיפה, היה תמיד חכם, צדיק, יש כמה הלכות שכותב דברים, מחילה לקרוא תורתו, 1,000 המחילות, לא נכון. הוא כותב, נשים מקורות את המגילה בלילה, זה מראה מפורשת, מגילה דפדה את עמוד א', אמר רבי יהושע בן נביא, נשים חייבות למקרא מגילה, שאף אין היו באותו הנס, היו בכלל להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, גם הנשים רוצו להרוג אותם, לכן נשים חייבות למקרא מגילה. והיו קוראות את המגילה, שומעות את המגילה במרוקו בלילה, ושאין כן ביום לא קוראות את המגילה. למה? הן עסוקות להכין משלוח מנות, או להכין לבשל סעודת פורים, ואז לכן פתחו את עצמם מזה. יש ספר ילקוט שמש, זה על משקל ילקוט יוסף, ילקוט שמש, שם מביא פסקים של הרב שלום משש, כותב בשמו של הרב שלום משש, שאנשים לא נוהגות לברך על לשמוע את המגילה, גם לא לברך, על של היום, רק בגלל של הלילה, ככה הוא כותב. יש דיין חשוב אחד, מתחכם גדול, הוא כותב את הספר הזה, ילקוט שמש, וזה תמוע. למה שמה הביא את הדבר הזה? אני גם שמעתי עד נאמן עליי, שהוא אומר שהרב משש היה מקפיד על אשתו, הבנית עליה השלום, שהיא תשמע את המגילה גם בלילה וגם ביום. זה דברים שבכתב, זה לא שאני אומר בעל פה. זה איש לא בר סמכה. זה לא, לא יכול לדבר כזה. טוב, ככה נהגו, ככה אומר רבי יוסף משש. הוא כותב את מפורש, רבי יוסף משש, שאנשים במרוקו, מה תביא ראיה? שם לא היה בכלל, לא היה עזרת נשים שם בכלל. לא ידעו לקרוא ולכתוב, תביא ראיה מנשים כאלו, שלא קוראו את המגילה ביום. הרי קרא יומם ולא תענה, ולאן הם לא דמייני. אומרים שם האחרונים כותבים, שהמקרא המילה של היום, יותר חשוב, זה דברי קבלה, בלילה זה דרבנן. בזמן המשנה לא קראו את המגילה בלילה, רק ביום. המשנה אומרת, כל הלילה כשר קצירת העומר, כל היום כשר נקרא מגילה. למה עברת ליום? כל הלילה כשר קצירת העומר ונקרא מגילה, וכן כל היום. למה דילקת? משמע שלא קוראים את המגילה בלילה, זמן המשנה. רק בזמן הגמרא, רבי יהושע בן נביא וחידש, שקוראים את המגילה גם ביום וגם בלילה. אז מה עיקר המגילה? ביום עיקר המקרא מגילה. זה דברי קבלה, כדברי תורה אדם. בלילה זה דין דרבנן. אז ביום לוותר על מקרא מגילה, לא לשמוע, עסקות בבישולים ובשלוח מנות. ובלילה שזה דרבנן, זה כן דבר מאוד מוזר. ואפשר להביא ראיה, כמו שאמרתי לכם, מהאנשים. לא מביא ראיה מהאנשים. אין חכמה לאישה, אלא בפלך. מרן היה נותן שיעור בכנסת שאול צדקה בשבת. היה שיעור בקיץ, לפני כן היה חכם בצון אבא שאול. הוא נותן שיעור בגמרא, אחר כך מרן היה מגיע. מרן היה נותן שיעור בקיץ, שעתה וחצי, שלוש שעות. היה שיעור ארוך. אולי היה שעון קיץ, אפילו אחי היה שיעור ארוך. אשתו, אמא של חכם בצון אבא שאול, קראו לו רבנית בניה, כמדומני, היא הייתה בעזרת נשים, וכשהיא ארגנה את השיעור הזה, היא פלטה למרן, תבוא תגיד שיעור אחרי הבן שלי, חם בציון היה הבן שלה, הוא נותן שיעור, גמרה, אחריו, תבוא תן שיעור. והיא ארגנה את השיעור, הייתה מחזיקה את השיעור, כל ההוצאות, תה, קפה, דבר שהיה צריך, הכל היה עליה. היא הייתה יושבת בעזרת נשים, ומקשיבה לשיעור, הייתה אישה דעתנית, תלמידה חכם. כשהרב היה אומר הלכות מסוימות, היא הייתה חולקת על הרב. אתה אומרת על הרב, לפני כולם, כבוד הרב, אנשים שלנו נוהגות לברך אחרי ההדלקה, לא לפני ההדלקה. והיה עונה לרב, אין חכמה לאישה לא בפלך, תמשיכי לסרוק, תמשיכי. אין, התורה ניתנה, הרב לא רבה, היה אומר את זה בבדיחותה כמובן, בבדיחותה. אבל אנשים, אפשר ללמוד מהמנהגים של אנשים, שזה הלכה. לכן נשים חייבות, אני מקרא מגילה, בלילה, כל שכן, ביום. לשלוח מנות להכין, הכינו בלילה. אחרי המקרא מגילה בלילה, שהם עושים תבשילים, הכינו בלילה, יבשלו. אם לא מספיקה למשל ביום, תכין בלילה. שזה לוותר על מצוות מקרא מגילה של היום, נשים חייבות גם בלילה וגם ביום. עכשיו, לגבי פרשת זכור, יש לנו עזרת נשים. נשים יכולות לבוא, לשמוע פרשת זכור, ועזרת נשים. חייבות או לא חייבות, שוב, זה מערכה לקראת מערכה, באחרונים. רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, לפני 200 שנה, קצת יותר, הוא כותב, נשים חייבות בפרשת זכור, אין שום סיבה לפתור אותם. מה זה, זמן גרמה? החכמים תקנו לסמוך את הזכירה על העשייה. מה זה עשייה? פורים, שתלו את המן, שהרגו את זרעו של המלאק. על לסמוך הזכירה על העשייה. זה לא מדור הייתה. בתורה צריך לזכור את המלאק פעם אחת ב-12 חודש. גזרה על מת שלא ישתקח מן המת 12 חודש. זה זמן ששכחה, 12 חודש. לכן כל שנה, אפילו שנה מעוברת זה לא משנה, 12 חודש, זמן ששכחה פחות או יותר. לכן תקנו כל שנה לזכור את עמלק. אבל איזה, מתי? פעם השנה. איפה כתוב מתי? אבותינו קבעו לסמוך זכירה לעשייה. רק מדרבנן. אבל מדורת אין לזה זמן גרמה. חכמים יכול להחמיר על דאורייתא. להחמיר, תסמוך את זה לעשייה. אבל להקל על דאורייתא, שיצא בזה כולה שנשים יהיו פטורות, זמן גרמה זה יקרה? לא. ולכן, הנה חנה בזמן נקרא זמן גרמה. אומר בית הנדלר, אין שום סיבה לפתור את הנשים, פרשת זכור. לא חייבים, גם הם חייבות לשמוע פרשת זכור. הוא לא יחידים בדבר. כך כותב ישות בניין ציון, הוא הביא את זה בשם בית הנדלר. כך כותב ישות מעריל דיסקין. רק הוא כותב שאנשים חייבות לשמוע פרשת זכור. הגאון מקוטנה, בספרו ישועות מלכו, גם הוא כותב ככה. הגאון מונקאץ', משום מנחת אלעזר, גם הוא כותב ככה. יש לנו להקת אחרונים, עוד אני אמרתי, קצת אמרתי, שאנשים חייבות לשמוע פרשת זכור. כנגד זה, יש ספר החינוך, זה אחד מהראשונים. יש מייחסים את זה להראה. יש ויכוח מי זה ספר החינוך, אבל זה אחד מהראשונים. במצוות תף רש גימל, הוא כותב, נשים פטורות מצוות פרשת זכור. הוא חדש. מה? עיקר הטעם של קריאת פרשת זכור, מה זה? והיה בני השם אלוקיך עליך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. כל המטרה היא, ברגע שאתה שוכל יניח לך מכל אויביך, יהיה לך אפשרות להרוג את עמלק עם טנקים, חודם וזה וזה, אז תמחה את זכר עמלק. זה המטרה. שלא נשכח את זה, כל שנה משנה לחזור לזכור, יבוא משיח צדקנו מחר מחרתיים, יבוא משיח צדקנו, יגיד, מה, עמלק, מה זה עמלק? לא נזכור, תמחה את זה, תזכור עמלק, ואת יוכל, מי משיח צדקנו יבוא, ויגיד לנו, זה עמלק, זה עמלק. היום מסנחירים, מבין כל העולם כולו, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, הגרמנים, השמיינים, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. יבוא משיח צדקנו, ויגיד לנו מי זה עמלק, ואז אנחנו נהרוג אותם, זה המטרה. נשים לאו בנות מלחמה נינו. אנשים מוצאות למלחמה, דרך איש לעשות מלחמה, מלות הארץ זה כבשוע, דרך איש לכבוש, לא דרך אישה לכבוש, זה גמרא מפורשת, מסכת סוטה בדף, מ"ד עמוד ב', שם כתוב, יש הבדל במלחמת רשות למלחמת מצווה. מלחמת רשות, היו צריכים פרנסה עם ישראל, כובשים איזה עיר מסוימת, נגיד עזה, כובשים אותה, שהם מעלים מיסים למדינה, זה שייך להם, כבשו את זה. והם עניים עושים, וזה עם ישראל מתפרנס, וזה יש את המשכורת השופטים, כל הרשעים, כן? וזה יש את ה... כובשים את הארץ, היא כבשוה, ואז היא דרך איש לכבוש אישה, לא דרך אישה לכבוש, ולכן אישה פטורה. אבל מעניין מיניהם מלחמת הרשות, מלחמת המצווה, לכבוש את הארץ למשל. היום, המלחמות שעושים נגדנו הערבים, זה נקרא מלחמת מצווה, חברים מתגונן. ואם להרוג אותנו, לכבוש אותנו, זרוק אותנו לים, אנחנו נלחמים, זה מלחם מצווה. מלחם מצווה יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה וילחמו. איך יכול להיות? קלה מחופתה, לוקחים את הקלה להתגייס לצבא, עם דרגות או בלי דרגות, לוקחים דבר כזה, הרי אין דרך איש לכבוש, לא דרך אישה. יונתן בן יזיאל, עמוקה, הוא מתרגם, לא יהיה כלי גבר על אישה, אומר, לא יהיה כלי זין על אישה, לא יהיה להם נשק לאישה. זה דרך, לא ילבש זה. אלא אם כן במקומות של יישוב, שיש שם חשש של מחבלים, סמוך למקומות של, של מחבלים, הנה כן המותר לאישה להתאמן בנשק על ידי אישה אחרת, שתאמן אותה ותדע איך לחווה בדיוק, איפה לראות בדיוק, איך לראות. זה בכוח נפש, זה משהו אחר. עליו אחי, אישה, זה עובר עליו דורת, לא ילבש, לא יקלי זן שלי של, של איש, על אישה. לכן אסור, אסור לשאול, אז איך כתוב בגמרא קלה מחופתה? זה מקשה את זה הרעבד, יש לו חיבור, יקר תפארת, הרעבד מקשה את זה. גם הרשש במקום, הוא מקשה הרעבד, איך ייתכן? הרי אומר, מכאן משמע שנשים נלחמות, והוא תמוה מאוד, חידוש גדול, כותב הרשש, על המסכת. תראו, בספר משם, הרב שניאורסון, תדומה לי, רשמי שניאורסון, הרשש, הוא כותב דבר תמוה, פלח, זה איך אפשר, נשים רוצות למלחמת המצווה, רוצות להילחם, חידוש הוא. כותב, אלא אם כן נגיד, שמה נגיד, הוא כותב את זה בספק, אולי רוצות להכין את הצורכי המלחמה לבעלים, לגברים, זאת אומרת. אם זה לבשל להם, אם זה לחפש להם, או לעשות את הרישום במחשב, כאלו, זה. אבל לא ללחם ממש, דרך איש לכבוש ולא דרך אישה לכבוש. כותב הרשש בצורה ששמע יש לומר, נעלה ממנו דברי אחד מהראשונים לפני 850 שנה. זה רבנו הרעבד, בעל ההשגות. הוא כותב בספרו, עיקר תפארת על הרמב״ם, בהלכות מלאכים פרק ג', כותב, מה שכתוב, קלה מחופתה, קונה לבשל, לחבס, להכין את צורכי הגברים, אבל לא בשביל ללחם ממש, דרך איש לכבוש ולא דרך אישה לכבוש. אם ללחם ממש, זה לא ילבש, כמו שאמר, תרגום בנותן בן יזיאל, שזה אחד מהתנאים הקדושים שלנו. ככה הוא כותב. ככה מסביר את זה הרעבד, הוא לא ראה את הרעבד, הרשש. הוא לא ראה, נעלה מעיני קודשו, הוא זכה לכוון. כותב, אולי יש לומר, שמה יש לומר. מה שאמר שמה, זה הנכון. כך כותב הרעבד, שנשים לא, 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 לא נלחמות. לפי זה אומר החינוך, כל המטרה של זכור, כדי ללחם בעמלק. אישה לא נלחמת, לא מתזכור את עמלק, לכן נשים פטורות ללמוד בית כנסת לשמוע פרשת זכור. זה חידוש שכותב אותו בספר החינוך, קצת פלא. אולם הוא אחד הראשונים, הוא יושב ודורש דרשות, כאילו הוא אחד התנאים והמוראים. איש, לכן אנשים תורות, איפה זה כתוב בגמרא שלנו? איפה זה כתוב תורת כהנים? איפה זה כתוב? שום מקום לא כתוב. זו דרשה של ספר החינוך, אבל לא מוצא הרבה, שיבוא איזה ראשון ויעשה איזה דרשה. יש איזה אחד כותב, אדם שלא מלובש, רוצה לברך, אפילו סבב את פניו, לא יכול לברך. כתוב, הוא כותב למעלה בהלכה, ולא יראה בך, יראה בצרה. לא כותב, צרה, זה משמע שם אפשרות של ראייה. אני רואה את ההלכה למעלה, אני רואה, מה אתה? פתחתי את החומש, אני רואה, לא כתוב בצרה, כתוב בחיריק, לא כתוב בצרה. אז איך אתה עושה לימוד? אז הוא למד, כנראה בספר החינוך למה לעשות, לעשות לימודים, לעשות. טעות מורה הדבר הזה. פתחתי תיקון סופרים של כסר רחמים, אתה יודע שם כתוב בצרה אולי, שם כתוב בחיריק, לא כתוב בצרה. אז איך אתה עושה לימוד, כאילו אתה תנאי, מורה, אתה עושה לימודים מעצמך? פלא. החינוך גם פה ככה עשה. הוא עשה לימוד, אבל החינוך זה לא... חינוך זה החינוך, אחד מגדולי הראשונים, רבי אהרון הנביא, הרעה, זה מיוחס אליו. זה קצת תמור, אבל החינוך פותר אותם. הרבה האחרונים תפסו כמו דברי החינוך. כמו למשל, ספר זית רענן, ספר ציץ הקודש, רבי יהודה נג'ר, בא ספר לימודי השם, רבי יהודה עייש, תורת חסד לבנין, שהיה גאון עולם, המחשת, כל הפוסקים האלו הסתמכו על ספר החינוך ואמרו שנשים פטורות משמוע פרשת זכור. נו, מערכה לקראת מערכה. יש לנו ספר החינוך, אחד מהראשונים. לכם, עיקר הדין, אתה לא יכול להגיד לנשים, אתם חייבות לקום מוקדם, לבוא, יש לה בית תינוק כמה חודשים. יבוא לבית כנסת, יפריע לאנשים לשמוע פרשת זכור. כל מה נבכה, או, ש... או אפילו ילד קטן, בשנתיים, שלוש, יבוא וישתולל, עשה מגרש. הן פטורות מלבוא. אישה כזו שיש לה ילד קטן, תינוק, או שמפריע, אין לה מישהו אחר שיהיה בבסיטר, תורה מלוות, תסמוך על ספר החינוך, על זית רענן, על עסם נובנין, אלו גדולי עולם, תסמוך עליהם. אבל כבר אישה, הילדים שלה כבר גדולים הילדים שלה, או שעדיין בחורה רווקה, אין לה ילדים עדיין, או זקנה כבר, שכולם התחתלו, למה אתה בבית כנסת? תסמוך על, תחוש את דברי הראשונים האחרים, בין האחרונים האחרונים, אחרים. זה כמו שאמרתי לכם, בין נתן אדלר, החתם סופר, ועוד. לכן אישה כזו תבוא לבית כנסת ותשמע פרשת זכור. הרבנית, האם עליה השלום, תמיד הייתה מקפידה לבוא לבית כנסת לשמוע פרשת זכור. אפילו בסוף ימיה, שקשה לה מאוד ההליכה, אתה הולכת לאט לאט, שמעי שמעי, אתה הולכת, אתה מגיעה לבית כנסת, עזרת נשים, לשמוע קריאת פרשת זכור. כמובן, בהוראה של מרן, לא אתה עושה מעצמה. היא גם עדה הלכות. אם מתקרשים לה לפעמים, שימו את השאלות, ובלחת, אני צריך את הרב, שואל אותו שאלה, תגידי מה השאלה, אני אענה לך, אני צריך את הרב, תגיד מה השאלה, אין מה השאלה, אני יודעת, זה מותר, וזה אסור, אתה ידעת, אתה רבנית, אתה לא סתם עם אשתו של הרב, ידע בעצמה ידע הלכות, אבל כאן הרב כנראה נתן לה תורה, כמו שהרב כותב בסרים שלו, שלחת חילה, נשים תבונה לשמוע פרשת זכור בעזרת נשים, אישה שקשה לה, תסמוך על ספר החינוך ושאר הפוסקים, יש, שרוצים להביא ראיה מהראש, ברכות מבזיין עמוד ב' שנשים באמת פטורות פרשת זכור, לחזק את הסברה הזו. מה? שם כתוב מעשה ברבי אליעזר, שבא לבית כנסת וראה שאין מניין. היה תשעה, צריך עוד אחד. שחרר את עבדו, תביא עבדו, שחרר אותו, ונתן לו גט על המקום, שחרר אותו, ושלים אותו למניין. בקשה הגמרא, כתוב לו, עלם בהם תעבודו. עבד, צריך שם שלא מתעבודו. מה אתה משחרר אותו? ואז מצווה, תפילה בציבור, חזרת השעץ, קריאת התורה. מצווה? מצווה הבאה בעבירה. אתה עושה מצווה, נשלים אותו למניין, ואתה עובר עבירה שלא נלמם תעבודו, עונה הגמרא, מצווה דרבים שאני. כאן זה משהו אחר, זה לא מצווה של יחיד, אלא מצווה שרבים, עשרה, לא יכולים בלי הדבר הזה. אם הוא עבד, הוא לא יכול להשלים אותו למניין, הוא חייב מצוות כמו אישה. אישה לא אפשר להשלים אותו למניין, תביא אפילו 100 נשים, זה גזרת הכתוב, נשים לא מצטרפות למניין. אז גם כאן, עבד לא מצטרף, היה צריך לשחרר אותו. אומר הראש, אף על גב, זה פסוק, קדשתי בתוך בני ישראל, שלמדתי מכאן קדיש וקדושה וחזרה, צריך שיהיה בעשרה, עטיה בתוך בתוך, כמו ש... זה מדבר דרבנן, זה לא דאורייתא. כל הדין של חזרת השעץ, של קדיש, או קריאת התורה, כל זה דרבנן, זה לא דאורייתא, שזה בעשרה. יש מחלוקת מה דין קריאת התורה, לפי הבית חדש זה דאורייתא, אבל שבעשרה, כל העלמה זה דרבנן. מאף על גב שזה דרבנן, אפילו אחי, אני אומר ש... כן, מצווה כזו חשובה של רבים, מותר לעבור על עולם בהם תעבודו, כדי לקיים מצווה דרבים. אפילו שהוא דרבנן. ממשיך אומר הראש, ולא מסתבר לי להגיד, דארי בשבת פרשת זכור, שזה דאורייתא, כי כתוב סתם כתענה, לא כתוב שזה פרשת זכור, משמע סתם, שחרר אותו, יש לי מול העשרה. מה היה במינה של הראש? שאולי מדובר כאן לפרשת זכור, ולכן הוא שחרר את עבדו, כדי להשלימו למניין. איך היה לו גט? בשבת קודם גט, סביר טוב גט. כנראה היה לו גט מוכן, ותאריך כנראה מאוחר, אני אחדד אצלו בכספת. שעד הצורך אני אשתמש בזה. בא שבת זכור, רואה שאין לו מניין, צריך לקרוא בספת תורה, פרשת זכור. לקח את הגט מהכספת, נתן לזה, יש שם זמן מוקדם, זמן מאוחר, הפוסק דנים מה הדין בגט, מוקדם ומאוחר. בכל אופן, גט היה מוכן כבר, נתן לו את זה, שבת עצמו, אי אפשר לכתוב גט. גט זה לא מוקצה, גם גט של אישה זה לא מוקצה, למה? אפשר לדעת בזה הלכות. היום בדרך כלל בתי הדין שלנו, וכתוב את זה הפוסקים, לא משאירים את הגט בידי הבעל. קוראים את זה, יש קריאה מיוחדת שבדין קוראים את הגט שלא יבואו לעורר על הגט. הגט פסול, לא, גמרנו, קראנו את הגט הזה. יש מעשה בדין, הוציאים נייר, הדיינים חותמים על זה, מעשה בדין שהוא קיבל, שהוא נתן גט, קיבלה גט וכדומה. אבל הגט עצמו הוא לא מוקצה, אפשר ללמוד בזה בשבת. לפוקם כמה פוסקים האחרונים שזמננו, שכתבו שגט זה מוקצה נקרא. מזוזה זה מוקצה? לא, זה לא מוקצה. אתה יכול ללמוד מהמזוזה, כל מיני הלכות. אפילו שמזוזה פסולה, אתה יכול לקחת ילד קטן ולראות לו את ההלכות, כמה הלכות, איך כותבים, כסדרן, לא כסדרן. זה לא מוקצה, גם גט, גט זה לא מוקצה. אז הוא נתן לגט ושחרר אותו. למה הוא שחרר אותו, אבי אליעזר? עבד זה לא כמו אישה. אישה חייבת פרשת זכור. אז גם עבד חייב. המשל תמיד עבד לאישה. משמע שהוא שחרר אותו שנשים פטורות מזכור. והרי עבד זה לא כמו אישה. אז איך יהיה חייב? שחרר אותו כדי לקיים מצוות עשה דאורייתא שזה פרשת זכור. זה היה חזקה, נכון? יפה. מי שלא הבין, אחר כך יסתכל בקוד הזה. שם... הראיה הזו, מביאו אותה בספר זית רענן, זה לא ראיה שלי. אבל אפשר לדחות הראיה. אפשר להגיד, לעולם פרשת נשים, באמת היא נכנה מחייבות. הוא שחרר את העבדו כדי לקיים מצווה דרבנן של עשרה. בדאורייתא, פרשת זכור אפילו ביחיד, בדאורייתא, תוסף התורה ביחיד ותקרא. יש דין דרבנן, עקרו חכמים פרשת זכור דאורייתא, אם אין לך עשרה. יש כוח בעד חכמים לעקור דבר דאורייתא, כדי לקיים את המצווה בהידור. בסדר, מגיעת העלומה, שרבי צבי למלך מדינוב, הוא חוקר, כל מקום שהחכמים הוסיפו דבר על דין דאורייתא. האם אמרו שמדאורייתא, גם מדרבנן, כלום, לא יוצא מדי חובה, למשל דוגמה, קידוש. קידוש, בעיקר הדין, אדם יקרא את השם בחבנו, את הקידוש, ולא צריך ליין. חכמים קבעו, זוכר לו יין. זוכר, שמעת הקדושו, נזכיר את דרך המיין, זכרו כעד לבנון. יש כמו זכירה, זכירה, למדו חכמים, צריך שיהיה זכירה, קידוש על היין. לדין דרבנן, אדם שאין לו יין, הוא עושה קידוש. האם יכול לקדש או לא? או אדם שמתפלל ערבית של ליל שבת, יוצא ידו חובה של קידוש, שאנחנו מזכירים, מקדש השבת מזכירים, יוצא ידו חובה או לא? אבל יש מקום להגיד, עקרו חכמים, דין של קידוש, דאורייתא, אם אתה לא עושה דין דרבנן. מה דין דרבנן? לקדש על היין. אתה לא עושה את זה, עקרו דין דאורייתא. ממילא הבעל, אפילו שהוא יתפלל, הוא לא יצא ידו חובה של קידוש, יוצא קידוש על היין. אשתו, היא לא התפללה. כל הרבה שואלים, הוא יתפלל. הקידוש על היין אצלו זה דרבנן. האישה יצא קידוש דאורייתא. נשים חייבות בקידוש כמו הגברים, קידוש והבדלה. אז איך דרבנן יכול להוציא דאורייתא? כמו שאמרתי, אתה שפיר, שגם הבעל לא יצא ידו חובה. למה? כי עקרו חכמים. ככה רוצים להגיד, כותב מגיד עלומה. יש תוספות, מסכת סוכה, בדף ג' עמוד א', שם הם כותבים, אם כך עשית, לא קיימת, מצוות סוכה מימיך. יום התוספות, קבר שעבר תקנת חכמים, שראשו ורובו חוץ לשולחן, בשולחן בתוך הסוכה, הוא עבר תיקון חכמים, לכן לא קיימת מצוות סוכה מימיך. עקרו חכמים, מהתורה זה בסדר גמור, ראשו בתוך הסוכה, שמה ימשך אחר שולחנו, שזכות הסוכה, לכן עקרו חכמים. משמע שרק דבר כזה שהוא עשה נגד גזרת חכמים, מי אמר שכל תיקון חכמים זה עקרו? אם הוא עשה נגד הגזרה של חכמים, הנה לכן הם יעקרו. אני הייתי במבחן, אצל חסידי גור, היה שם קהל עצום ורב, בפרת יוסף, אלפים, אלפים היו שם. האדמו"ר מגור ישב לצידנו, הרב יצחק זילברשטיין, כן, עכשיו בצד השני, ושנינו, הרב זילברשטיין ואנוכי, בחנו את האברכים שם, לא את כולם, יש היום, בחרו כמה אחדים, מבחן על השס, כל השס כולו. אני שאלתי אותם, אומרים לי, סליחה הרב, מבחן גם במסכת סוכה. גם הסוכה, אני לא חשבתי את זה, אמרו לי מסכתות אחרות, רגע, אנחנו נכנסו לי סוכה. באתי במקום, שאלתי שאלה, מי יודע מתי עקרו חכמים בדבר מדאורייתא, שבע תעשה, מתי לא עקרו? רק שאלתי את זה, שם הילדים קטנים ושמה, כולם קפצו וזרקו, תשובה, כן, תוספות סוכה, דפקים לעמודה, זה פרט יוסף, הם ידעו טוב, הסתכלתי לאדמור, איך היה מחייך, היה כולו קורן מאושר, לראות את התלמידים שלו שאנחנו זורקים, הוא השוויץ בהם, בצדק השוויץ בהם, הם בקיאים, מדהים טוב, תוספתים, מדהים כאן, אבל לא כל מקום, אנחנו אומרים שעקרו חכמים דאורייתא. שם זה גזרה שמימשך אחר שולחנו, לכן עקרו דין דאורייתא. לבוא ולחדש פה אצלנו, חכמים קברו פרשת זכור בעשרה. אם לא היה עשרה, עקרו דין דאורייתא, זה חידוש גדול. עדיין זה דין דרבנן. אני אומר להראיה שזית רענן, היא לא ראיה. רצו לקיים מצוות דרבנן, ולכן שחרר את עבדו. אין ראיה. הוא רצה להביא ראיה, הוא כותב את הראיה הזו בצורה בוטחת, הנה ראיה יפה. חילה לקרוא תורתו, תראו מה זה התורה שלנו, איך אדם יכול להשתעשע בתורה. אדם רואה, חיים גדולי האחרונים, זית רענן, כותב איזה ראייה, אתה בא, אתה דוחה אותו. לא, זה לא ראייה, זה התורה שלנו. אבל זה, אתה דוחה עם שכל. לא סתם מצווה לדחות, לפרוח. אלא אם אתה עושה בשכל בגיון, עד הרבה ועד הרבה. טוב, בכל אופן, אני חוזר על עיקר הדבר, נשים, לא ברור אם חייבות או לא חייבות, יש ראי כאן, ראי לשם, יש שוט מרחש, שם אני נזכר, הוא אומר הרי בשבת, אי אפשר לרוק את עמלק. יבוא אצלי איזה אחד, יבוא המשיח, יגיד, כתוב, מה זה משיח? מה סימן של משיח? כל אחד יכול להיות משיח, אלא משיח, רוח פיו ימית רשע. אחד הסימנים של המשיח, הוא יבוא לרשעים, סיפור ככה יעשה, יד יפול וימות. יבוא בקרוב המשיח, כל הרשעה כולה בעשן תכלה. המשיח יגלה לנו מי זה עמלק. וזה, פלוני הזה, אפילו שלא בא מגרמניה, לא דווקא גרמניה, גם שם, לא דווקא, זה עמלק. מה אתה אמר לנו זה המשיח? בשבת. מותר לקחת אקדח, זה מוקצה אקדח. קח להרוג אותו, לא, תקשור את הידיים שלו בעזיקים, חכה מוצא שבת, תברך ברכה שכשם מוצא עצמנו להרוג את עמלק, ואז תהרוג אותו בלילה, לא בשבת. שבת אנחנו להרוג את עמלק, אין אל כנדה, כבר יש תקנה תפשוט, בכלל אז מותר. הלאה וכי לא. מה תורא מכאן? שבת לא זמן להרוג את עמלק. אז נקרא זמן גרמה. כך רוצה להגיד, המרחשת. רוצה לפתור את הנשים מצד זה. יצד אחד שאם לב לא מלחמה. יצד שני ראיה מהראש, אמרתי לכם עכשיו, לגבי עבדים. סברה שלישית של המרחשת, שבשבת לא. נו, זה יפה, נכון? רעיון. אבל גם כי זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי ראיה עוד רב יעלה. זמן של מחיית המלך הוא תמיד. בשבת, ביום תור, ביום חול, תמיד זה הזמן. התורה לא הגביל למתי להרוג את המלך. יש לי איסור צדדי שרובץ עליי. יש אריה רובץ עליי. אני לא יכול להרוג אותו בשבת. איסור של שבת לא להרוג, לא לקחת נפש בשבת. נתינת נשמה. זה משהו צדדי. זה לא חלק מהמצווה. לכן עולם המצווה היא גם בשבת. זה לא נקרא זמן גרמה. איזה מתיקות של התורה שלנו, אתם רואים? מביראי מכאן ומכאן. צריך ללמוד את התורה במתיקות. איך אמר לי פעם אחר שלום? דרך הצדיק לברכה. אבל תרים את הרמה של הבעלי בתים, תגיד להם ראיות, חיות, הנה אני עושה את זה, זה צבא. שהוא אמר, נרים את הרמה, הנה, הנה ראי מכאן, ראי מכאן. שמה שצרות, למסקנה, מערכה לקראת מערכה. אישה שיכולה לבוא בית כנסת, לי בבית יש ספר תורה, אז אני קורא לה, כל מה שהנשים שנמצאות שם, אני קורא להם, אפשר זכור, ומצאים לזה ידו חמם, בלי ברכה כמובן. יש רואים, לא, לא מועיל, צריך לקרוא בעשרה, צריך לקרוא עם ברכות. אתה לא קורא בעשרה, לא עם ברכות, זה לא ליקובע, כל זה לא נכון. גם בזה יש עריכות, מסקנה יש שלא צריך. אם אתה יש לו בבית ספר תורה, יכול להביא משהו לקרוא טוב, דקדוק טוב, שלא יקרא בטעיות, פעם פרשת זכור שזה דאורייתא, ויקראו אל אנשים, ויוצא בזה ידו חמם. ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם, אמן ואמן.
סימן שזכו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמה רבה ועל מה דברה כאותה וימליך מלכותה, הצמח וקנה ויקרב משיחה בחי יכון ויהיה מכון חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב למואמן יהיה שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ותרומה ונסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמה דקוצה בריחו לילה מנקו ברכתה, שירתה, תשברכתה מנחמתה, דם ירן באלמה, ומואמן על ישראל ועל הבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידי ונעסקי מורית הקדישתה, די באתרה אדם ודי בכל אתר ואתר, יאלה נלכון ולון חינם וחסדה ורחמה, מכולם הרשם היה והרעה, ומואמן ישן המרבה מן שמיה חיים וסבא וישועה מנחמה וסדה ורפואה ולה וסחר וחפרה, רווח והצלה עלן ולכון עמו ישראל, ומואמן ישן מרומב ובחמה ועשו שלום עלינו על כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
חזק וברוך. מכלל המלאכות שמנו אותן במשנה, יש מלאכת מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? כש... למשל פחח, שהוא עוסק מלאכת של ברזל. הוא תוקח איזה קלי, הוא יודע שהוא חסר, פה יש לו בליטה, מכה אותו, מיישר אותו. זה מכה בפטיש, כדי ליישר אותו. גמר המלאכה, הקלי נגמר, אבל יש בו איזה בליטה אחת, שלא כבר הוגן. אז מה הוא עושה? תשיף אותה, מכה בפטיש, מיישר אותו. זה מכה מכה בפטיש, אבל לקחו מזה משל, בכל מיני מלאכות, זה לא שייך רק לפחח, בכמה מיני מלאכות, כל אדם שהוא גומר כלי, גומר מנחתו, חייב משום מכה בפטיש, אז זה כלל, מכה בפטיש. כתוב במשנה, כל דבר שבא בחמין בערב שבת, מותר לשלוטו בחמין בשבת. אחרי ששמו אותו בתוך מים חמים ורותחים בערב שבת. כבר התמשל, התמשל מעט. חוזר עוד פעם ושמו אותו ביום שבת, במים חמים, כדי לחמם אותו. מותר. אין בישול אחר בישול. זה כבר מבושל. כבר שכבר מבושל, אין בו עוד בישול. כל בישול שרותח, רתח בקדרה, הוא כבר מבושל. אם אחר כך הוציא אותו מעל האש, והתקרר, שם אותו בתוך המקרר, והוציא אותו עוד פעם, רוצה עוד פעם לחמם אותו. אין בישול אחר בישול. אם זה יבש, דבר שיבש, כגון דגים, כגון בשר, מחבת שיש בתוך הדגים, ורוצה לחמם אותה, ושלא רוצה לאכול קר, אז יכול לשים אותה למשל הפלטה של שבת. הפלטה לא מבשלים, בדרך כלל לא מבשלים, קוראים אותה הפלטה של שבת, כדי לשמור את החום, כדי לחמם. אז הוא שם אותה על הפלטה, כדי שתחמם. שם אותה אחרי סעודה שחרית, בשביל שיוכל אותה בשנה שלישית. יש שם דגים, יש שם בשר, כל אלה דברים, זה מותר. אין בזה אסור. למה אין בשול אחר בשול? כמו שהוא יבש. בגמרא שם, המשנה מסיימת, חוץ מקוליאס האספנים. קוליאס האספנים, מפרש ראשי, דג, שהוא רך מאוד, והם מונחים אותו, משאירים אותו לזמן לאכול. כשרוצים לאכול אותו, אז צריך להדיח אותו מעט מים חמים, כי אי אפשר לאכול אותו ככה, צריך להדיח אותו מים חמים. אומר, והוא מרוב שהוא רכותו, מרוב שהוא רך מאוד, אתה שופך עליו, מערה עליו מים רותחים, תכף כבר מתמשל. לא צריך לדבר על משהו אחר. תכף אתה יכול לאכול אותו. אז זה אסור ביום שבת. למה? אומר בספר הלבוש, בפני שזה מכה בפטיש. למה? גמר בלכתו. זה לא היה לדרך אחד כמו שהוא. אתה שמת עליו מים רותחים, אז גמרת בלכתו. חיה משום מכה בפטיש. כך מפרש גם חיי אדם. אבל הפירוש הזה הוא טעות. זה לא נכון. הפירוש קשי, הראשי אמר, חיה משום מבשל. הוא רך מאוד, ותקף, כשאתה שבערה עליו רותחים, תקף היה מתבשל. לא בטעם במכה בפטיש. מה נפקה מנה? נפקה מנה בכלל, אם יש מכה בפטיש באוכלים. דבר שהוא אוכל. דבר שיש בו מכה בפטיש, זה כשי דברי, הלבוש, כן, יש. אבל האמת לא כך. האמת, אין מכה בפטיש באוכלים. כך קנו כל הפוסקים שלנו. שאין דין מכה בפטיש באוכלים. רק בדברים אחרים, כמו קני, כמו עץ, כמו דברי אבן, כמו אבן ברזל, אבל בשקט, דבר שהוא אוכל, לא שייך בו כלל. בספר שואל ומשיב, הוא הלך אחרי שואל ומשיב, הוא הלך אחרי הלבוש, ואומר, אם לוקחים פרוסות של לחם, שמים אותם על תנור, או על פלטה של שבת, וזה מתייבש ונעשה סנימים, ואסור לעשות דבר כזה בשבת, ושום מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? מכה בפטיש? זאת אומרת, גמר מלאכה. יש אנשים אוהבים לאכול סנימים. זה גמר מלאכה. זה גמר את מלאכתו. בתחילה היה פרוסת פת, רכין, עכשיו עשה אותו, סנימים. אז זה נקרא שמו סנימים, זה מכה בפטיש. זה שאומר, שואל ומשיב. הוא מביא עוד ראיה. כותב הרמב״ם. כל מי שירפה גוש, גוף קשה, גוף קשה, או מי שיקשה גוף רך, חייב. כך כותב הרמב״ם. כן, זה גם כן, לקח גוף רך, פרוסת לחם, והקשה אותה, שם אותה, עשה אותה את הסנימים, עשה אותה דבר קשה. באמת הרמב״ם שמע לא עוסק באוכלים, עוסק בדברים אחרים. יש דברים, שעווה, אתה מתיך אותה, זה ממיס אותה. ושהוא מקשה אותה, לפעמים זפת, אתה שם אותו, מקשה אותו. יש כך ויש כך. על זה מדבר הרמב״ם. הוא לא מדבר בכלל על אוכלים. דבר של אוכל, אין בו לא מכה בפטיש ולא שום חיוב כלל. לכן, גם זה החדוש שחדש אותה, שעשו לעשות סלימים בשבת, זה לא נכון, זה לא באמת. אלא מותר לשים אותו. כך כותב בפירוש רבי יצחק אלחנן, בספרו נחל יצחק, אומר, אין דין לקה בפטיש באוכלין. לכן, אם לקח פלוסת פת, שם אותה על פלטה של שבת, והיא תבישה ונעשה סנימים, זה מותר, אין בזה שמסור. מתחלה עיני אחד, ובשחק כדי אחד, מה שבזה, אין בזה שמסור. יש טעו גם כן, בכוח דברי הרמה, בסימן שינו את חיית, כתב, אם היה דבר קשה מאוד שאי אפשר לאכול אותו, ורקח אותו, אסור. הוא מדבר שם בלכות בישול. זאת אומרת שאני מתחיל כולו מדבר על הלכות בישול. הוא מדבר איך לקח אותו, לקח אותו. זאת אומרת שלא יהיה נאכל, שופך עליו מים רותחים, ובשל, תמשל, ואפשר לאכול אותו. על זה הוא מדבר. אבל אם הוא עושה דבר, אם שוטף אותו בצונן, מים צוננים, אין בזה שום דבר. משך בישול, שם אין בישול בצוננים. מים צוננים, משך ואין בישול. ומכה בפניש, כמו שאמרנו, אין באוכנים. אז לכן אין שום אסור. הרשב"א כותב שדעת הירושלמי, יש מכה בפטיש ואוכלין. אבל, אומר, כל דבריו של הירושלמי מדבר באדם שאוכל, שעושה בבוקר בשביל שאוכל בערב. אבל אם עושה את זה בשביל שאוכל לאלתר, גם הירושלמי מודה שמותר. תקף, אחרי זה שהוא אוכל את זה, מותר. כל פנים, מה שאמרנו, אין מכה בפטיש ואוכלין. רוב הפוסקים כתבו בפירוש, אין מכה בפטיש ואוכלין. כך כותב אורזר רוח, כותב ערן, המאירי, כולם כתבו, כל האסור שקודס האספנין בשום מבשל ולא בשום מכה בפטיש. רבי דוד פרדו, יש לו ספר של שנים לדוד. נדיב בשם ספר הון עשיר על המשנה הזאת, שאמרתי, בשבת קמ"ה, על המשנה הזאת, שחוץ מקודס האספנין. אומר, בספר הון עשיר פירש שחייב בשום מכה בפטיש. וזה לא נכון. אלא האסור הוא משום מבשל. דווקא מנה, עושה את זה במים צוננים, אין בזה שום דבר. זה דג שהוא מלוח קצת, והוא מוכרח להוציא ממנו את המלח על ידי דחות, שהוא שוטף אותו. אם עושה את זה במים חמים, זה מבשל אותו, כדי שהוא רך, רך מאוד, ותחות הכל מיד נוח להתבשל. לכן אסור משום מבשל. אבל אם עושה אותו במים קרים, מים צוננים, אין בזה שום דבר. בדברי ההון, ההון עשיר, לא נכון. כך כותב רבי דוד פרדו. וכן נושא ללמדים, שוב פעם, אין מכה בפטיש באוכלין. מעטה, הצנימים האלה שאמרנו, אין בהם שום אסור. בספר הפעמים העתיק שואל ומשיב ומסכים איתו. אבל לא כך הלכה. רבי גאון הרשם רבי זן, בספר דעת תורה, כותב בפירוש, מותר לעשות מפת צנימים. יש אדם למשל, לא כל כך. הקיבה שלו בסדר, אוכל סנימים, זה טוב, זה טוב בשבילו. אז הוא רוצה, לא לאכול פת ככה רגיל, שם אותו עד לפת השני שבת, ורוצה לאכול, זה מותר, אין בזה שום אסור. ככה עיקר, כמו שכתב גאון הרשם, יש ספר בזוזות מלכים. גם כן, מביא את זה, אומר, ראיתי באיזה ספר שכותב שזה אסור, אבל זה בדותאי, העיקר הוא שזה מותר. כן, במקום פרטים שאוכלים. יוסף תהילה לדוד, מעריך מאוד על הדבר הזה, אם יש מכה בפטיש באוכלין, אומר, אמנם יש בירושלמי משמעות שיש מכה בפטיש באוכלין, אבל התלמוד שלנו חולק על זה. שהרי גם כונס האספנים נגמר בשולו, אבל לא עשו רק משום מבשל, לא משום מכה בפטיש. כך מפורש בראשי, כך כתבו הראשונים, האור זרוע, המאירי והר"ן. כן, אנחנו לא נעזוב את דבריהם, נתפוס דבריו של חיי אדם שהיה מהאחרונים. לכן העיקר הוא, כמו שאמרתי, אין דין מכה בפטיש באוכלין. זה שייך בכלים, באיזו צורה אחרת, אבל לא בעניין אוכל. באוכל לא שייך בו דין מכה בפטיש. עקב, דבר שלא היה נאכל, והרטיב אותו, בשביל שיוכל לאכול אותו, אין בו שום אסור. מותר לך תחלה. אפילו היה קשה מאוד, לחם יביש מאוד. שאי אפשר לאכול אותו. אי אפשר, בלי שישמור את השניים שלו, לא יוכל לאכול אותו. והוא רוצה להרטיב אותו, כדי שיוכל לאכול אותו. יכול לעשות אותו, כותב כנסת גדולה, מעשים בכל יום, אנחנו לוקחים לחם יבש הזה, עושים אותו פירורים, חותכים אותו חתיכות קטנות, שמים אותו בתוך צלחת, שופכים עליו מרק חם, רותח. בשבת, מותר, מה זה מותר? אין בזה שום דבר. למה? תגיד. משריפה ריקך גוף קשה, חייב. הרמב"ם כתב שחייב. אלא באוחנין לא שייך זה, זה לא באוחנין. דבר כמו זפת, כמו שעבד דברים כאלה. לא מדבר על אוחנין. אוכל לא שייך בו. לכן אוחנין לא תאו אותו. ואין בזה כמו שום בבשול. תגיד תוסף זה, שמערי ערב מהקרב ראשון, מים רותחים. מרק חם, מרק רותח. אפילו אחי, אין בישול אחר אפייה. כך כתבו הפוסקים. אין בישול אחר אפייה. דבר שהוא אפוי, לא שכבודים בישול. תשימו אותו אפילו בתוך כדי ראשון של, של התפשיל. תפשיל מרק יש לך, ואתה מוציא אותו מעל האש, על האש אסור. אבל כשתשימו מעל האש, תשימו אותו פת, ידישה מאוד, אי אפשר לאכול אותה. מותר, חתחילה. אין בישול אחר אפייה. אחר שכה נעפה, נעפה. כך גם ככל שכן, כמו שאנחנו אין בישול אחר בישול, אין אפייה אחר אפייה. זה שהוא למשל אפוי, לחם אפוי. שם אותו עד הפלטה, ונעשה סנימים. הוא הופיע אותו. ומה הופיע? הופיע, הופיע דבר שהוא אפוי. אין אפייה אחר אפייה. לא שכמו זה אפייה. לכן זה מותר, ובזה שמסור. התורה זהב החמיר ואמר, אם יש חומץ חזק שאי אפשר לאכול אותו, שאי אפשר לשתות אותו, הוא רוצה לטבל את פתו, אבל הוא חומץ חזק מאוד, או יש, יין שרף, יש לו ספירט חזק מאוד, ואי אפשר לשתות אותו. הוא רוצה לקח אותו, שיוכל לשתות אותו, שם עליו מעט יין או מים, מרחיק, ממתיק אותו מעט. תראה, זה היה מחמיר בדבר הזה. גם הזה חורקים עליו. שגם בזה אין משהו מסור. הוא רוצה שכדי חוצי ישתה אותו. הוא חייב לשתות דבר שהוא חריף יותר מזה בשבילו, דבר חריף, הוא יכול לשתות אותו. הוא רוצה למשוך עליו מעט יין או מעט מים, זה כדי להחליש את החריפות שלו, למותר, אין בזה שמסור. לפי דעת אותם שהם אומרים, יש מכה בפטיש באוכלין, אומר לו, זה מכה בפטיש. זה לא אפשר לאכול אותו, היה יותר מדי חריף. עכשיו, שפכת עליו יין, אתה מתקת אותו. אתה עשית מכה בפטיש. זה מכה בפטיש? זה בזה שום אסור. באוכלין לא שייך לכלל. לא באוכלין ולא במשכין. כמו שאנחנו, אין צביעה באוכלין. אוכל, מותר לצבוע אותו. יש לו, למשל, סמור וחמין. אבל האורז, ככה, לבן, אין בו מראה יפה. העין אוכלת. אדם שהוא עדיין, שהוא אוכל, לא רק הפה שלו אוכל, גם העין אוכלת. אם זה טעים, אם זה ככה משובח, מראה יפה, הוא שבע ממנו. אם לא, לא שבע ממנו. אם כן, הוא רוצה לקחת מעט קורקום, קורקום זה טהור. שם אותו מפזר עליו כדי שיהיה צבע. הוא רוצה לצבע אותו, מותר. לא, לא, הוא צובע מיום שבת. צובע, צובע באוכלין. אין צביעה באוכלין. איך כתבו הפוסקים? מרן פסק את זה ככה להערכה. לשים קורקום בתוך התבשיל, מותר שיהיה צביעה באוכלין. אבל לא ישים בכלי ראשון. כלי ראשון, זה עדיין רותח מאוד, יכול לבשל את הקורקום הזה שבא לתוכו. אבל כגון ששם אותו בתוך צלחת. הצלחת זה כלי שני, כלי שני אף פעם לא מבשל. אפילו הוא רותח. מפני שהדפנות של הצלחת קררו אותו משהו. לכן יכול לשים שם קורקום, שיהיה מרק שיהיה צבוע. עם מרק או אורז או משהו, מצביע אותו. מותר לצבוע. אין צביעה, לא באוכלין ולא במשכין. כמו שאדם עושה למשל תה. יש לו כוס מים חמים, נותחים, לוקח, יש לו תמצית, שבישל אותה כבר מערב שבת, ושופך על זה מהתמצית. תה, לעשות תה. אז הוא צובע את המים. אין צפעה במשכין, אין צפעה באוכלין, אין צפעה במשכין. ורפי עניים, אחמיר, ואמר לו, אין צפעה באוכלין, כתוב בשולחן ערוך, אבל צפעה במשכין כן יש. לא נכון. גם צפעה במשכין אין. כותב הרמה בדרכי משה, מותר למזוג יין לבן, לשפוך עליו יין אדום, כדי שישמע אותו שיהיה יפה. יין לבן זה כמו מים, לא, אין לו, אין לו מראה. הוא שם עליו יין אדום, כדי שיהיה... צבע יפה. אבל יש מותר. הנה גם כן, אין צבעה במשכין. הנה הרמה כותב, שיש צבעה במשכין. למה זה לא מישהו חלק על הרמה בזה? כמה אחרונים החתיקו שלו הלכה. לכן למעשה, אין צבעה, לא באוכני ולא במשכין. וכן אותו דבר, אין מקם בפטיש, לא באוכני ולא במשכין. נשך בהם, יין יסרף חזק, כלומר שיחה חזק מאוד, הוא לא יכול לשאות אותו. מה רוצה לעשות? צריך למזוק אותו מעט. או ישפוך עליו מעט מים, הוא יעשה את זה, כל שהוא ממתיק אותו מעט. מחליש את החריפות שלו, מותר. מותר לך את החלה. לא אמרו לאדם, לא, תוכל תשתה חריף. אני לא יכול, מה אני יכול? כן, מה, תחריח אותי שישתה אותו? לא יש לו לשאות. אני רוצה לקראת להחריך אותו, כדי שאוכל לשאות. מותר לעשות לך את החלה. אין בזה שמסור. אין מקם הפטיש, לא באוכלים ולא במשקים. נגיע פרשת השבוע. דבר לבני ישראל וכוחני שרומה. ראשי אומר, לי, לשמי. מה זה לשמי? מה תקווה ראשי? עד הפירושים, הגמרא אומרת, כל מי שהוא קמצן, לא נותן צדקות, לא נותן תרומה לכהן, סופו נזקק לכהן. שנאמר, איש קודשיו לא יהיו, אשר ייתן לכהן הוא לא יהיה, קודשיו זה התרומות, תרומה תכתוב לכהן, לא יהיו, אשר זה בשבילו, אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז מה כתוב אחריו? פרשת סוטה. והביא האיש את אישו אל הכהן, ופרע את ראש האישה. אישו, אשתו, יבא, מביא אותה לבית המקדש, חושד בה שהיא בגדה בו, תוקח אותה לבית המקדש, ושם הכהן פועל בשביל זה, בשביל זה פועל. מי שלא נותן תרומות לכהן, סוף נזקק לכהן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בתוך הדברים שעושה הכהן, מה עושה? כותב, לשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. ייתן השם אותה לעלה בשבועת בתוך עמה. כותב השם, שם שמיים, ברכי ובכי. כמו שכותב בספר תורה. ולוקח את זה הכהן, ומחה על מי המרים. מחה אותו, מחה. שם שמיים, נמחה על המים. בשביל העבור שהאיש הזה היה קמצן, לא נתן תרומה לכהן, לא נתן לעשות של דור הדיני, לא נתן משטריך, את קודשיו לא יהיו, שאיר אותם בשבילו, סופו שיחלל שם שמיים. וקח השם השם ונמחות אותו על המים. קודש ברוך הוא השתבח שמו, מחה כבודו, אמר, שמי שנכתב בקדושה, ימחי על המים בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו. מה אנחנו לומדים מכאן? ואדם שהוא חסכן, לא נותן צדקות, לא נותן מעשרות, לא נותן תרומות, סופו אחר כך ימחה שמו של הקדוש ברוך הוא עשו שלום. לי, לשמי, תעשה את זה על שמי. אתה רוצה שימחה שמי על המים? למה תגרום דברים כאלה? תתן צדקות, תתן עניים. ולמה זה אשתו? למה אשתו? אשתו, בידי שדחקה עיניהם של נשים צרה, כשהבעליהם נותן, מחלק, תרומות, מעשרות כסדר לכל האנשים, אז היא אומרת, מה, תתן לילדים שלנו, מה תתן לאחרים? היא מעכבת בעדו, על פי רוב, עיני האישה צרה באורחים, על פי רוב כך. לכן, בשביל זה, אמר, מביא את אשתו, שיעשו לה כל אותם, כמו שעשה הכהן, בכל הדברים האלה. עוד פירוש אחר. בשמי, הגאון נודע ביהודה, חדש, מצאנו לא שמוכים בכמה ראשונים. בכל המצוות צריכות כוונה. כאן עסק בשולחן ערוך. מצוות צריכות כוונה. לפני שנה עושה את המצווה, צריך שיקוון, אני מקוון, לעשות מצווה של הקדוש ברוך הוא. לפני שהוא אוכל מצה, לפני שהוא אוכל מצוקה, לפני... כל מצווה שאני חושב לעשות, לפני זה ירהם במחשבתו, אני עושה מצווה של הקדוש ברוך הוא. מצוות צריכות כוונה. כאן עסק בשולחן ערוך. אומר, בצדקה אין צורך כוונה. כי מה זה צדקה? אתה נותן כסף לעני הזה, שהוא מסכן, הוא חיי את נפשו. מה אכפת לו אם אתה כוונת או לא כוונת? הכסף יהיה יותר גדול אם כוונת? לא מענה ולא מוריד. תכוון או לא תכוון, אני אוכל, אני מבדע. מה אכפת? מה אני בכוונה שלך? מה אני בכוונה שלך? לכן, בצדקה לא צריך כוונה. דרך חדיש הגאון נדע ביהודה. יש במסכת סופנים, יש שם מעשה. פעם אחת, בביטרפון היה עשיר גדול, מיליונר. ובעקבה לא היה כל כך הרבה כסף. רצה לבנות בית המדרש. להשיב בתוכו תלמידי חכמים שלימדו תורה. הלך אצל הביטרפון. אמר לו, אדוני, הוא היה רבו כשהיה קטן, שהיה לו בעקבה תחיל ללמוד, היה, הביטרפון היה רבו. אז הלך, אדוני, תעשה לי את תורה. ראיתי פרדיס יפה מאוד, ומזמוכנים אותו בזיל הזול. תעשה לי טובה, תן לי כסף שאני אקנה אותו. כמה זה? אמר למשל, $100,000. קח $100,000. היה עשיר, נתן לו. הוא הלך, בנה בית המדרש, הושיב בתוכו תלמידי חכמים, ויש לו ללמוד תורה. אחרי שנה פוגש אותו לביטרפון. עקיבא, אמרת שאתה רוצה לקנות לי פרדס? איפה הפרדס הזה? אמרת, טוב, תבוא, תיארה לך את הפרדס. כשאתה לבית המדרש, כולם יושבים ולמדים תורה. אמרת, זהו הפרדס. פרדס של הקדוש ברוך הוא, כרם השם צבאות בית ישראל. לומדים תורה. אמרנו, אני מתפלא עליך. קנו אדם נותן מעותיו בחינם? מה עשית לי? למה עשית לי ככה? אמר לו, תפתח תהילים. פתח לספר תהילים. פיזר נתן לאביונים. כן, זכתו עומדת לעד. קנות הרוב בכבוד. אמר לו, בוא בשנה, רבי ותלמידי. תחילת התלמידי, עכשיו אתה מורי ורבי, אתה נמדת אותי. נשק אותו על ראשו. זה כתוב שם המעשה. לא מובן פה, איך זה ביטפון? הוא רואה, את המדרש שישבים מלמדים. אדם יוצא מעותה בחינם, זה בחינם זה? אין, רבי ביטפון, נחלק הוא בעקיבה בביטפון, בדין הזה שמסות צריכות כוונה. רבי ביטפון סובר, אני נתתי כסף, לא רציתי לשם מצווה של ישיבה. אם הייתי עושה בשביל ישיבה, סחרתי. עכשיו אני שמתי את זה כזה שלי, ואני אתקרח, לא הלכתי לשם צבא. אין לי מצווה, לא קובעתי לשם מצווה. נתתי לו כסף שישכנק פרדס. אז במילה, אני נשארתי לזה, הכסף שלי הלך לאיבוד. זה בעקיבה, עשה מצווה, עשה מעשה טובים, ואני לא קובעתי לשם מצווה. אז זה מצווה שלך לכוונה. אז זה פלח לו בעקיבה, תהנים. מה לך תהנים? כמה בצדקה בתורה? הוא חתיה צדקה לפני שם אלוהיך. כמה דברים? אין לה. לא כתוב דברים כאלה שהם מפרשים בתהנים. מה שהם בתהנים? כתוב בתורת כהנים, פרשת ויקרא. הרי אדם שהיה הולך בדרך. יש לו שעת נובחה, לא תפרה לו טוב את הכיס של המעיל שלו, היה בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. הוא לא ידע, שם שם הכסף, כל הכסף חרחר, הלך, נפל, נפל לו. אחריו היה הולך איש עני, זה היה עני, מסע מעות מפוזרים, ראי, לא שלו. לקח את הכסף הזה, הלך מסכן, קנה מזה אוכל, כתף ענפת, הביא לילדים שלו, אכלו כולם, אכלו, זרקו מלכו לך את המזון. בשמיים כותבים לו, לאיש הזה, שנפל ממנו כזה. אפילו שאחר כך ירגיש שאין כסף, הוא יסתער. אבל זה לא היה שמצא את הכסף שעני. כותבים לו בשמיים, זה נקרא שמו, נתן צדקה לעני. יש לו זכות גדולה של השמיים. כמו שנתן בכוונה צדקה. אז אמר, פיזר נתן לאביונים. פיזר, מה זה פיזר? פזירו מעותיו. לא בכוונה. שמעון בשמיים נתן לאביונים. לא בשביל זה פזירו מעותיו. כותבים לו שהוא נתן לאביונים. לכן, פתח לו את ספר תהילים. תראה, פיזר נתן לאביונים. אתה תפזירו מעותיך. לא כיוונת לשם מדרש. חשבת על כרם, על פירות. אתה חשבת על דברים כאלה. לא כך. נתן להם, בשביל כתבו עליך, נתן להם. אז זה נשק אותו על ראשו ואמר לו, רבי ותלמידי, תלמידי לשעבר, למדת אותי חכמה, למדתי תורה, שבצדקה, אני לא צריך אפילו בלי כוונה, עכשיו לי כאילו נתתי, כאילו בכוונה. ככה יש מעלה גדולה שלא מתת צדקה. בשביל צדקה, חושבים לו בשמיים, זכות גדולה כמו תורה, כמו לימוד תורה. ולימוד תורה, אדם שלומד תורה, הגמרא אומרת, עבירה מחבא מצווה, ואין עבירה מחבא תורה. מה זה? קודם מה שהוא עושה, נרשם באותיות רוחניות על המצח שלו. מלאכים קוראים את זה, אנחנו לא יודעים לקרוא את זה. זה דבר רוחני. עשה עבירה, כותבים עבירה. עשה מצווה, כותבים מצווה. עבירה מחבא מצווה. אם האדם עשה מצווה, כתוב עליה מצווה. אחר כך עשה עבירה, מוחקים את המצווה. העבירה מוחקת את המצווה, נכתבת שקרה עבירה. עבירה מחבא מצווה, אבל אין עבירה מחבא תורה. כשאני עוסק בתורה, כותבים עליו, תורה. ואחר כך עשה עבירה, נכשל, נעשה עבירה. מה עבירה הזאת? לא מועילה כלום. התורה, האותיות שלה, חזקות, בולטות. בשום אופן, לא מוחקת. עבירה מחבא מצווה, אין עבירה מחבא תורה. עבירה מחבא מצווה דווקא, היא מתחבאת. אבל התורה לא מתחבאת. אומר רבנו הארי, צדקה מעלייה עליו וכתוב כמו תורה. אם כתב צדקה, נתן צדקה. וכתבו את זה במסך שלו. אחר כך נכשל באיזה עבירה. העבירה לא מחבא את הצדקה. צדקה נשארת, נחקקת לעולם. נחזק את העולם. כמו הצדקה, כמו התורה. יש גם פיוט, גם על מסך נרשם. מהונך תעשר. ירבה אני תחסר. וזדקה מרבה, תרשבה חיי העולם הבא. על מסך נרשם, או צדיק תאיר שם. הוא תחשע שם. זה פיוט. שלומד על הדבר הזה של רבנו הארי. הוא אומר לך, כמה מעלה של צדקה. היא חשובה, המדרגה, העליונה שלה, כמו מדרגה של תורה. לכן, גם בגמרא גם כן אמרו, מי יקום בתחיית המתים? בגמרא שאלו, מי יקום בתחיית המתים? בא רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן, ואמר, מקובל אני, מרבותיי, ולמד תורה מרבי יוחנן וגם מרבנים אחרים. מקובלים מרבותיי, עמי הארץ לא קמים בתחיית המתים, רק תלמידי חכמים. כאן רבי יוחנן אמרנו, מה אתה אומר? מה? כאן אנשים כולנו יקומו, רק חכמים יקומו בתחיית המתים? זה לא נכון. לא, לא רוצה לקבל את זה. אמרו, אז רבי, מקרא אני דורש. כך כתוב, הקיסו וראינו שוכני עפר, כי טל אורות עליך, וארץ וארץ ופעים תפיל. מה זה טל אורות? מי שיש לו אורות, תורה, אותה בחייהו. נר מצווה ותורה, אור. מי שיש לו אור תורה, אותה בחייהו. מי שיש לו אור תורה, לא יקום בתחילת הבתים. חזי דרם תפדעתם. תפדעתם, מה אתה מתאר? איך אתה יכול לדבר ככה על ישראל? אמר לו רבי, מצאתי להם תירופה מן התורה. שנאמר, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה, על מי מדבר? עם ישראל, כללו. אתם מדבקים בהשם אלוהיכם. וכי אפשר לאדם לדבוק בשכינה? אדוני אמר, כשם אלוהיך, אש אוכלה הוא. מי יכול לדבוק בשכינה? אלא, זה שהוא נדבק בתלמידי חכמים. עושה פרקים בתיאת תלמידי חכמים. מנה תלמידי חכמים מנכסיו. לשים בתור תלמידי חכמים. תלמיד חכם. והולך ועושה בישיבות, לכל עניים, לישיבות. זה מחזיק את התורה. זה דינו כמו תמיד חכם. גם זה, אם כשבו, נדבקים בהשם אלוהיכם. זה נדבק, והקדוש ברוך הוא. לכן, קם בתחיית המתים. חיים כולכם היום, כמו שאמר הפסוק. לכן, גם אלה שאר העם, לא כולם לומדים תורה. לא כולם אוכלים, לא כולם יודעים. לא כולם מביאים משכיל ללמד אותם תורה. לא למדו תורה. אבל אוהבים את התורה. אוהבים, רואים תמיד חכם, אוהבים אותו, מכבדים אותו, תורמים לו. לא רק מכבדים אותו, עושים לו כבוד, ככה, סלם, ועושים את זה איזה חובה. נותנים לו, מוצאים תקף. וכמה שלו בכיסאו, וכמה עשו שם בין הכורסו, ונותן. ותמיד חכמים, נותן לו ישיבות, נותן לו בתי מדרשות. זה תמיד חכמים, יש כזה, שעושה תמיד חכמים, שמאפשר להם ללמוד תורה ברווח, ולא בצמצום. ואדם שכזה יש לו מענה כמו שלמד תורה. כן, מצאתי להם את הכלם בתורה. אמר לו רבי יוחנן, תנוח לתך ונחת לדעתי. אתה עכשיו יושב אותי, נחתי. מה אתה יושב? כל העומן היה כמו ש... עכשיו, תורמים, עוזרים לתלמידי החכמים, אבל זה יקום בתחיית המתים, יפה מאוד. כי כולם יקום בו, אז השם. כל ישראל, שחלק עולם הבא. איזה עולם הבא? זה עולם תחייה, עולם תחיית המתים. כמו שכתוב אחר כך, ואילו שאין להם חלק עולם הבא, הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה. והגמרא אומרת, תנא, הוא קפא בתחיית המתים, לפי כך אין לו חלק בתחיית המתים. מה למדנו? שמה שכתוב, לעולם הבא, לעולם עולם תחיית המתים. מי יש לו חלק בתחיית המתים? כל ישראל, כל אלה שהאחד תמיד חכמים, ואחד אלה שמחזיקים את התורה, מחזיקים את תמיד החכמים. שנאמר, עץ חיים הנה מחזיקים בה, אלה שמחזיקים בתורה. טוב חיים מאושר. לכן כוח צדקה, כוח עצום, כוח גדול. אדם קנה לו את העולם הבא כולו, בשביל, הוא לא זכה ללמוד, אבל נותן לאנשים שלומדים תורה. מחזיק אותם, מחזיק את תלמידי החכמים, נותן לישיבות, נותן לכוללים, להחזיק את התורה. זה גם כן זוכה את חיית המתים. זכות המצווה הזאת, זה היה מצוות צדקה. שאין לה למעלה ממנה דוגמה לתורה, חס ושלום, מקבילה לתורה. כך יש לה ערך גדול. לכן, אלה שהם תורמים בשביל הישיבות, בשביל להקים את הישיבות, להקים עולה של תורה, כמה שצריך עולם גדול. אין דבר שקול כמו הקדוש ברוך הוא שוקל כמו זה, כמו אתם בתורה. אין הדבר הזה, אין לו ערך, אין יש בו אותו בשום מצווה. כל המצוות שבתורה, כולם, כמו שאתה מצוות, זאת עלית על כולנו. צדקה מצד אחד, ותורה מצד שני. ורחמים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. שני הדברים האלה, שניהם תואמים. לכן, למה ויקחו לי תרומה? הם ייקחו, לא ייתנו לי, הם לא יתנים, הם לא חינוכים. כמו שאמר שמה, בכל אשר תתן לי, עשר עשרנו לך. שאל פעם, המלך, אדון יצחק אברבנאל, היה שר האוצר שלו, בספרד, מלך ספרד. שאל אותו פעם, היה עליו כל מיני אנשים מדברים עליו, עיניים שר יהודי, שר האוצר, במלכה של ספרד. היו שרים, כל יום מביאים דיברת המראה. אדוני, הוא מקל על הסוחרים, מתיר, מכיר על המסים שלהם, בשביל שיתנו לו שוחד, בשביל שיתנו לו כסף. תראה שיש לו, תראה מה שיש לו, יש לו אימפריה יש לו, מהכסף שעשה. המלך מתחילה עד אחד, ידע אותו שהוא איש ישר ונאמן, אבל מרוב שטפטפו לו על הראש שלו, קלט לו יום אחד. רבי יצחק, תגיד לי את האמת, כמה כסף יש לך עכשיו? כמה הרכוש שלך היום? אמר אדוני, תן לי, זה שלושה ימים, שאני אדם, ידע כמה יש, ואני אגיד לך. הלך חלוש שלושה ימים, חזר. נתן לו סכום, אמר לנו בשל, 200,000 דולר. ויצחק, עלי אתה משקר, 200,000 דולר. יש לך שכונה שנימה של חנויות של בתים שווים למעלה מ-500,000 דולר. איך אתה תגיד לי רק 200,000 דולר? מה, אתה משקר עליי? אמר לו, אדוני המלך, תשמע דבר אחד. כל מה שיש לי, כל החוש שיש לי, ברגע אחד אתה יכול לתת צו, אתה מלאים את כל הסכום הזה בשבילך, בשביל הממשלה. אני לא יכול לומר לך שום דבר. זה נקרא שמו שלי, זה לא שלי. אתה שאלת מה הרכוש שלי. הרכוש שלי זה שנתתי צדקות, מעשרות. זאת מהכסף שלי, חלקתי אותו לעניים, חלקתי לאביונים, זה גנוז למעלה בשמיים. לא אתה ולא יותר גדול ממך, לא יכול לקחת את זה ממני. זה אני נתתי. כשנתתי, רשום אצלי הכל, בכס חד מיוחד, על הצדקות שנתתי. עד עכשיו נתתי 200,000 דולר, זה מה שנתתי. וזה, זה שלי. זה שלי. השאר, אתה יכול לקחת את זה. זה לא שלי, לא קשור שלי. ועזבו לאחרים חינם, היום האדם כאן, מחר בקבר. אז מה, זה שלו? מה זה שלו? מה שאיר לו? ועזבו לאחרים חינם. כן, מה שיש לי, זה מה שאני נתתי צדקה. זה שאמר יעקב אבינו. בכל אשר תתן לי, מה שאתה נותן לי, מה שעשר עשר לנו לך. אני עושה מעשרות, יותר צדקות, זה שלי. השאר זה לא שלי. מה הוא אדם? אדם להב אדמה. היום קם אחר בקבר. אז מה שלו? שלו לא נתן שלו. מה ששלו לא שנתן צדקה לעניים. זה האמת זה שלו. אף אחד לא יכול לקחת את זה. הוא גונז את זה למעלה, כמו שאמרנו בגמרא, בתרד אפיות, על מוגבז המלך. אמר, אני גנסתי במקום שאין לי לשולט עצמו. זה של מי? ועד מעד. אשרי אדם שהוא נותן, אינו פיקוחה על עננים, על אביונים, כי יעמוד מן אביון, להושיעם בשופטי נפשו. ואדם שנותן לעניים, יש לו מדדו של הקודש ברוך הוא, רחמן, ותן לחם לרעבים, לשם מתיר הסורים, תן להם לאכול, יש אנשים סינים. במצב שלנו, מצב קשה שלנו, יש אנשים ממש רעבים ללחם, ממש רעבים ללחם. תן להם לאכול. אין להם שבת, אין להם שום דבר. אם אדם נותן להם, מחזיק אותם, יש להם זכות גדולה. ויהיו שאנחנו לא יודעים, לא מכירים את האנשים האלה, הם אנשים שנואים וזקנים. לא יכולים לבקש מהאנשים שיתנו להם. יש חברות שקוראים לחסדים. לעבוד, לעזור לחברות האלה, דרך החברות האלה, הם יודעים למי לתת, הם מכירים ויודעים וחוקרים ודורשים, ושולחים כל יום חמישי, שולחים את כל מה שצריך לכבוד, הוצאות שבת, שולחים להם עד הבית שלהם. כדי שלא יתביישו גם כן. שולחים להם רכב, תקן, בכל הבתים יש להם כתובות שלהם, שולחים להם. יש קו חסד פה בירושלים. יש בני ברק חסדי נעמי. נעמי. 2,000 איש, 2,000 משפחות נהנות מהתרומות שלהם. אז הם זקוקים, אם האנשים לא נותנים להם, מאיפה יהיו להם? מאיפה הם עושים? לוקחים מהאנשים, ממני, ממך, כל אחד. בשפה גדולה לעזור להם, אנשים כאלה. כי אנחנו לא יודעים, לא מכירים את העניים, אולי לא יודעים אותם. יש אלמנים, יש אלמנות, יש יתומים, מסכנים, שאין להם דרך לאכול בשביל שבת. מה עושים? על ידי החברות האלה, הם מצילים אותנו. הם עושים חסד לשם מעלה הארץ. גם הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו חסדים. זה על ידי שאנחנו נותנים, גם הקדוש ברוך הוא מעלה למעלה. אמת מארץ תצמח, צדק משמיים נשקף. מה שעושים הבריות, חסדים, כדי שעושה לפני ולפנים, חסד, חסד לשם מעלה הארץ. מלא את העולם חסד. על ידי האנשים האלה שהם אנשים טובים, שתורמים לחברות האלה. יש כמו כמה תקווה חסד, יש אור לאה, גם כן עושים את הדבר. הם חלקים לעניים, נצרכים, לתלמידי חכמים, לאברכים, שיש להם משפחות ברוכות ילדים, קצצו להם את כל הכסף. לא ראויה הממשלה הזאת תעזור להם, לא ראויה. כן, מסכנים, שאלו מדלים ואביונים, אין להם איפה לעשות שבת. ואלמלא החברות האלה, היינו איזה חס ושלום, מה, העולם נחרב. מה היה, מה היה העונש של סדום ועמורה, ששלא נתנו לעניים. זה היה העונש שלהם. הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, ושתל בתוכנו אנשי חסד, אלה שהם עושים כל יכולתם כדי להתאים לאנשים האלה, ויהיו להם מה לאכול בשבת. לא יהיה כאן דבר בעיניכם. המדרש אומר, העני, מרוב שערו, אין את זה שערו, הם מתרעים, אומר של העולם, למה עשית אותי עני? תראה איזה עשיר, איך מכובד, איך מבלע, יש לו בשר, יש לו הכל, ואני אפילו חטאת לחם אין לי. וילדים שלי, עולנים שאלו לחם, פורסים להם. אין לי מה לתת להם לחם. למה אתה ככה עשית? מי שמתרעים על הקדוש ברוך הוא. בא אדם, ונותן לו משהו. בצקות הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, עשית לי שלום, בני ובין איש הזה. הם מתרעים עליי, כועס עליי. הוא אומר, טוב, הוא לא יודע, קודם כל, מי יעמוד לזכות השם? אבל אתה באת, שתקת אותו, נתת לו את המנה שלו, ברוך השם, שקט. אתה עשית שלום ביני, ביני ובין איש הזה העני. יש לך שכר גדול, אתה רוצה עם העולם הזה, כן לקיים את העולם הבא. אם אדם עושה שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, יש לו שכר גדול, כמו שכתוב במשנה, אחרי פירותי בעולם הזה, כאלה כאלה את העולם הבא. תעשי את השלום ביני ובין העני הזה. היה מטריע, היה מדבר עליי, היה מטרעים עליי. אתה השתקת אותו. בזמנו של רבינו הארי, כמה פעמים ספרתי את הדברים האלה. היה רב אחד, תמיד חכם אחד, עני מרות, שמו היה רבי יעקב אלטרס. העני הזה מסכן, מה היה? היה לו כמה קדים, כמה חביות קטנות, היה הולך, ממלא אותם מהבאר שהיה מחוס העיר, היה גר בצפת, מהבאר שבחוס העיר, באר מים חיים, ממלא אותם מהמעיין, ומוכר אותם, מוכר בבית, מוכר אותם, כל אחד נותן לו כמה פרוטות, וזה היה חי, היה הפרנסה שלו. יום אחד, קם בבוקר לשכם, והיה עדיין חושך, הוא לא ראה, נתקל בהם, נשברו, נעשו חתיכות. באותו היום, לא הלך למלות מים, אין לו, אין לו במה. כל החיים שלו, הקדים שלו, כל נשברו. מה לעשות? נשאר לו שכם בתענית. בצהריים, כבר נחלש, גופו ולא יכול. השתתח בארץ, ותחיל לבכות. ריבונו של עולם, מה חטאתי לך שאתה, אני רוצה להתפרנס במעשה ידיי, וככה ואתה עושה לי ככה, למה אתה עושה לי ככה? ובוכה וצועק, אומר רבי בכי. רבי מוארי, היה יושב ולמד עם החבר הקדושה שלו. עשרת תלמידי חכמים, לומדים מעשה מרכבה, לומדי קבלה. פתאום, לפתע, הרב, רבי מוארי, סוגר את הספר. הוא אומר, ברוך לעיין האמת. אין שום דבר. למה רבי אומר, ברוך לעיין האמת, מה קרה? הוא אומר להם, תעו, עכשיו נגזר הגזרה בשמיים. יבוא הרבה, יעלה על צפת, לא יניח פרי אחד. כל הצפת כולה יאכל את הרבה. יאכל את הפירות, יאכל את הכל. יישארו ברחב, נשאר בחפת רעב. בשביל, והכל בשביל מה? בשביל עני אחד. עני אחד שהוא תמיד חכם, אל השמיים, מסכן, שמו רבי יעקב את הרס. גר במקום פנוני, כאילו הוא יודע בדיוק את הטוב שלו. גר במקום פנוני. והאיש הזה הוא עני, היום כל הוא לא יהיה בתענית. לא היה לו מסכים מה לאכול. כן, והשכנים שלו לא לחמו עליו, לא שמו לב עליו. תעשו טובה. עת מותרה, עת עשות. עת עשות לשם, אפילו שרותיך. תקומו שניים מכם, תלכו אליו. כל אחד ואחד יתן, יוצאים מכיסו, יתרום איזה דבר, ככה עשו כולם. כל אחד תרם איזה דבר, שם זה על השולחן, שניים מכם, אחד בשמואל עוזדה, והשני גם כן שעל ידו, שיקחו את הכסף הזה, וילכו אליו. ובשמואל עוזדה, ויחבר מדרש שמואל על פרקי אבות, היה תלמידו של רבי מוארי. כן, תלכו אליו, תאכילו אותו שיוכל וישבע, ואחר כך שהוא יתפלל, שהוא יתפלל, שיבטל את הגזרה הקדוש ברוך הוא. זכותו יתפטל הגזרה. הוא הביא את הגזרה והוא יבטל אותה. לכו מהר תעשו את זה. תקף המיד, קמו, כל אחד תרם כמו שאמרתי, שמו על השולחן, נאו אלו, כמו את הכסף שיש על השולחן, אכלו לאיזה חנות מכולת, קנו לחם, קנו כמה לפתח, כמה שצריך להיות, ואכלו לביתו, לפי הכתובת שאמר להם הרב. אנחנו הולך ביתו, רואים ביתו, שוכב בארץ ובוכה, בוכה בארץ ובוכה. קם, לא תקום, לא תבחין, תקום. באנו על חמש שנחים של רבי מוארי, תבוא חביבי, תבוא שתאכל. אנחנו גם כן לא אכלנו ארוחת צהריים. תבוא נאכל יחד, כולנו יחד. שלא יתבייש, ישבו כולם יחד, ועשו זימון, בירכו אותו, בירכו אותם. מסכן, היה בתענית. אחרי שאחד וסבע בידשן, אמרו, תשמע, רבי מוארי אמר לנו, שבחדיקה נזר גזרה על צפת, שיבואו להקות הרבה, ויאכלו את כל פרי הארץ. לא יישאר ירק בעץ, יאכל לכל התבואה, יישאר חרפת רעב, כל זה בשבילך, בשביל הצער שלך. עכשיו תבקש רחמים, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שיבטל את הגזרה. ואנחנו נעמוד פה, עד שאתה תתפלל. טוב, ככה עשה. עמד מסכם, התחיל לבכות. אמר לו שעונה, למה גזרת על עם ישראל? עמך ישראל, כולם צדיקים, כולם ישרים. מה אני עם החיי? ושבת, בשני לגזרת הגזרה כזאת. ואתם בוכים, מסכן. טוב. אחרי שגמר להתפלל, אמרו לו חזק וברוך, חזרו עוד פעם. באו אצל הרב, סיפרו לו כל מה שהיה. אמר להם, כן. עכשיו ברוך השם, התבטלה הגזרה. תשמחו. נוסרתי שהלכו לבטל את הגזרה. טוב, התחילו ללמוד. ועוזנו ככה 5 דקות ללמוד, אוף, איזה להקות, כמו איזה מטוסים, ככה, להקות של הרבה. כולם באים ככה ביחד. אמרו, רבנו, המתת מטלה הגזרה. אמרה, כן, מטלה הגזרה, אבל עדיין לא קבלו בהלחות, עדיין. לא יודעים להם, לא יודעים להם שהיא מטלה הגזרה. הם עדיין לא ידעו. עוד מעט ידעו. כן, אחרי איזה שעה אחת, ויבוא רוח ים חזק מאוד, בו יסע את הרבה, ויתקעה הוא יהיה מסוף. לא נשאר הרבה אחד, בכל גבול צפת. זה המעשה שאנחנו אומרים, זה בלב מאוד. שיש את העובן של עניים, חס ושלום. אנחנו מוכנים להשאיש את מדת הדין, חס ושלום. איפה השפע של ישראל, איפה כל הדברים האלה? לכן כמה צריכים לרחם עליהם? משרחם על העניים, מרחם על עצמו. קודם כל על עצמו. לא ימנע את השפע מעם ישראל. ואתם מדבקים באדומה אלוהיכם, חיים כולכם היום, בחינם הקשה אומר, סך ודקות ישראל בנאפת הנושא שני אמר,